ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי דבא מציא דף זין. ואנחנו נמצאים איפה שיצרנו אתמול, קצת באמצע סוגיה, דף זין עמוד א'. עצרנו אתמול, אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה, מהי ספקות? זה יוצא בדיוק בשורה השלישית, בסוף השורה, אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, מהי ספקות? אנחנו פה נמצאים באמצע סוגיה, ואתמול נכנסנו ברייתא, רצינו להביא ראיה מהברייתא הזאתי לרבה, שהברייתא כתוב ככה, כתוב שם הספקות נכנסים לדיר להתאסר. עכשיו אנחנו כבר למעשה אתמול הסברנו כבר בשיעור לפי המהלך של המסקנה, אבל הגמרא עכשיו מתחילה מחדש. מה זה הכוונה בברייתא שכתוב שהספקות, יש לנו תלאים שזה ספק, שאתה יכול להכניס את זה לדיר ביחד עם התלאים האחרים להתאסר, הכוונה פה מעשר בהמה. ומשם נשארנו במסקנה למעשה הוכחה שאין תפיסת כהן מועילה בספק בכור. זאת אומרת, ספק בכור, אם זה עוד לא בתאים, זה רק ספק, אז הוא לא יכול ללכת לתקוף את זה בלי רשות ולהשאיר את זה אצלו. ככה ישרנו מהברייתא הזאת למעשה אתמול. אז הגמרא עכשיו רק חוזרת, מה הכוונה פה? ספקות נכנסים לדיר להתאסר. אז אומרת הגמרא בפנים, אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, מהי ספקות? מה הכוונה ספקות שהברייתא אומרת שהם נכנסים לדיר להתאסר? אם למה, אם תרצה להגיד שהכוונה זה לספק בחורות, מה זה נקרא ספק בחורות? שיש לנו פה תלה שהוא ספק בחור, ספק לא בחור, יש לנו תלה, אנחנו לא יודעים אם הוא נולד ראשון לאמא, או שהוא נולד אחר כך. ועל זה אומרת הברייתא, שהוא מצטרף ביחד לשאר התלאים להתאסר. שואלת הגמרא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? יהיה קודש אמר רחמנה, ולא שכבר קדוש. אנחנו למדנו בתורה, כתוב לגבי מעשר בהמה, עשירי יהיה קודש, אמר רחמנה. מה הכוונה עשירי? שדווקא עשירי, זאת אומרת שיש לנו פה 10 בהמות אצלך בדיר, ואתה מכניס אחד אחד עשירי, אז זה יכול להיות קדוש. אבל לא שהוא כבר קדוש, למשל דוגמה כמו בכור. אז הרגע שבכור לא יכול להיות עשירי, אז אם ככה ספק בכור, גם כן לא יכול להכניס לדיר להתאסר על הרגע שיש לו 50% שהוא בכור. כי מי יכול להיכנס למעשר? דווקא עשירי יהיה קודש ולא שכבר קדוש. אז אם ככה גם ספק בכור, אי אפשר להכניס אותו לדיר להתאסר. אז לכן מתרצת הגמרא, כמו שכבר הסברנו אתמול, למעשה פפשט, וזה הגמרא אומרת פה, אלא שמה הכוונה בברייתא שלמדנו, הספקות נכנסים לדיר להתאסר, אלא מה הכוונה הספקות? מדובר בתלה שזה ספק פדיון פטר חמור. ספק של פדיון פטר חמור. אנחנו יודעים שבהמה טמאה, יש סוג בהמה טמאה אחד, יש לו גם מושג בכור. מי זה? חמור. מה התורה אומרת עם החמור הזה? עם החמור הזה התורה אומרת, וכל חמור, פטר חמור תבדה בשה. אז אנחנו אומרים פה, שאנחנו מדברים פה לגבי ספק פדיון פטר חמור, אז זאת אומרת, אנחנו לא יודעים על החמור אם היא בכור או לא, ואז הוא הלך מספק ופדה את זה, אז יוצא שהפדיון של הפטר חמור, זאת אומרת, עשה, הוא ספק פדיון פטר חמור. עכשיו, אפילו על הצד שהוא ודאי פדיון פטר חמור, הוא לא קדוש. בחור במה תאורה על הצד שזה בחור, זה קדוש, וכמו שאמרנו מקודם, עשירי יהיה קודש ולא שכבר קדוש. פה, שאני אומר שיכולים, הספקות נכנסים להתאסר, מדבר ספק פדיון פטר חמור, שפה אתה יכול להתאסר, כי אפילו על הצד שזה 100% פדיון פטר חמור, אז הוא גם כן לא יהיה קדוש, ויהיה חייב במעשר במה, וזה החידוש פה שהספקות נכנסים לדיר להתאסר, הולך על הספק פדיון פטר חמור, שזה למעשה, בכל פטר חמור תבדה בשה, והוא לא ידע אם, זה, אם החמור הזה בחור או לא, אז מספק הוא הלך ופדה את זה, וכבר נראה מה, אז הספקות האלו, זה אתה יכול להכניס לדיר להתאסר ביחד מעשר במה. איפה אנחנו רואים את זה? אומרת הגמרא, כדי רב נחמן, דאמר רב נחמן, דף זין עמוד א', דאמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, ישראל שיש לו 10 ספק פדיון פטרי, ישראל שיש לו 10 ספק פטרי חמור בתוך ביתו. יש לנו פה ישראל שיש לו 10 חמורים בבית, שכל אחד מ10 חמורים זה ספק שהוא בכור או לא בכור, האם הוא בכור לאמו או לא בכור, לא יודעים. עכשיו אנחנו יודעים שכל זמן שלא פדית את זה, יש לנו קדושת בקשת בכור. איזה קדושה? שאסור לך לעבוד מזה מספק. אז מה כתוב? מפריש עליהן 10 שאין. זאת אומרת, אתה הולך על 10 חמורים, שכל חמור וחמור הוא ספק, אתה מפריש על זה 10 צלעים, ועל ידי כך, הותר האיסור שבהם, והחמורים הופכים להיות מותרים. ומה? וכתוב מפורש שמה אתה עושה עם העשר סעין האלו, שכל סע עכשיו הוא ספק פדיון פטר חמור, הוא מאסרן. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לקחת את כל העשר סעין, שכל אחד יש לו פה ספק פדיון פטר חמור, ואתה יכול ללכת לאסר את זה, למה? כי גם פדיון פטר חמור חייב במעשר בהמה. אין לו את הקדושה, כמו שאמרנו מקודם, הסירי יהיה קודש אמר רחמנה ולא שכבר קדוש, הפדיון פטר חמור, אין לו את הקדושה, אז אפילו פה שיש לך את כל העשר, ויש לנו פה 50% על כל אחד ואחד שאולי הוא הפדיון פטר חמור, אז כתוב מפורש שמאסרן, ואין כל העשרת הסעין נשארים שלו, כי אפילו בדרך כלל פדיון פטר חמור שייך למי? לכהן, אבל פה בגלל הספק שמה חמורים לא היו בחורים, אז אמרנו אתמול כבר המוציא מחברו עליו הראיה, אז על כל פנים מה שלמדנו אתמול את הברייתא, והבאנו מהברייתא הזאת ראיה שבתוקפו כהן, מוציאים את זה ממנו, שכתוב הספקות נכנסים לדיר להתאסר מעשר במה, מה הכוונה הספקות? הספקות לא מדובר על ספקות ספק בחור במה תאורה או לא, מדברים פה על ספק של פדיון פטר חמור, זאת אומרת על הסה, שעל הצד שהיה החמור היה, החמור היה ספק בחור או לא, אתה הלכת מספק, הלכת בדית אותו בסה, הסה הזה יש לנו פה ספק סך הכל אם זה שייך לכהן או לא, הסה הזה אין לו קדושה, אז זה אתה כן יכול אפילו, כי אפילו בדוגמה שאמרנו פה רב נחמן, אפילו שיש לך פה עשרה ספקי חמורים, ואתה עושה את זה בתוך העשר, כל העשר סעין אתה יכול להתחיל ללכת לעשר, כי אפילו שהוא ודאי פדיון פטר חמור, הוא לא קדוש, הוא חייב במעשר בהמה. אז מה שאמרנו אתמול, ספק בחורות, זה הכוונה ספק פדיון פטר חמור, וזה באמת הסברנו אתמול. עכשיו, הגמרא למעשה, כמו שאמרתי לכם מתחילת השיעור, שאנחנו נמצאים באמצע סוגיה עדיין. אתמול הבאנו שאלה בגמרא לגבי מריבה, יש לנו בית מרחץ, זה היה נקרא בגמרא נקרא מסוטה. הבית מרחץ הזה היה לנו את הסיפור ככה, כל אחד הגמרא בדף ו' עמוד ב' ממש בשורה הראשונה שמה בעמוד, בית מרחץ ששתי אנשים כל אחד היה עשה דיון של מי זה, רובן אומר הבית מרחץ שלי, שמעון אומר זה שלי, מה הלך ועשה אחד מזה? אחד הלך והקדיש את זה לשמיים, אמרנו שלפי חלק מהמהלכים מדובר פה גם כן שהוא שתק ואחר כך צבח, אבל על כל פנים כבר כתוב שם שרב חננה ורבו ישי וכולו חכמים הלכו ופרשו מהבית מרחץ הזה בגלל ספק, ואז אמרו תכלס צריכים ללכת לדון מה באמת ההלכה של המסוטה, אז הוא שלח אותו לקפרי שם, הוא אמר לו שתלך לרב חיזה לקפרי תשאל אותו, בדרך הוא פגש שם רב אמנינה, בקיצור רב אמנינה רצה להביא ראיה, ולמעשה דחינו את הראיה, כל הראיה שרצינו להביא שם זה ממשנה במסכת טהרות, למעשה דחינו את הראיה. ועכשיו הגמרא שואלת, מי אבי עלה, מה נשאר אחר להלכה דמסוטה, מה נשאר בהלכה דמסוטה, בספק שהבאנו מקודם, מה נשאר? מביאה הגמרא תשמע, דבר הפכי ברבין, אבל עובדה בדיוק היה כזה סיפור, שהגיעו לשאול אצל מי בי רב חיסדה, ורב חיסדה הלך לשאול בי רב אונה, זאת אומרת כל אחד הלך לשאול את השני, היפשת רב אונה הלך והכיע את זה ממה, מעד אמר רב נחמן, שמה רב נחמן אומר? רב נחמן אומר דבר כזה, כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים, אם יש לך כסף שהבעלים לא יכולים להוציא את זה מיד שזה מישהו אחר בדיינים, למה? כי אין לו עדים להביא לפניהם להעיד שזה שלו, אז הם לא יכולים להוציא את זה, אז בכזה דרגה יקדישו אינו קדוש. למה? כי זה נכנס לקטגוריה שזה לא ברשותו, אז אם זה לא ברשותו, אז הוא לא יכול ללכת להקדיש. אז אם ככה בסיפור של מסוטה, מה אפשר לפשוט מפה? שזה לא קדושה. לא למה? כי זה לא קדושה. כרגע שאתה לא יכול ללכת להוציא את זה בדיינים.
לא יכול להוכיח.
אז לכן אתה לא יכול להכריח את זה בדיוק. אז לכן אנחנו אומרים שהקדישו אינו קדוש. כן, תסתכלו פה רשי דיבור המתחיל שלא יכול להוציאה. ואי נמי, דחזין אל עידן יכול להוציאו בדיינים שאין לו ראיה בדבר. אז לכן אנחנו פושטים פה שאין הקדישו, אין הקדישו קדוש. כן? אז למעשה לפי התוספות שהסברנו אתמול שכל השאלה במסוטה האם ההקדש נקרא כמו תקיפה שהכהן תקף או לא, אז פה אנחנו פשטנו שזה לא כתקיפה, כי אנחנו פשטנו שהוא לא יכול ללכת להוציא את זה בדיינים, אבל לפי המקרה שהבאנו שם בהתחלה שאם היה אמרנו שהבן אדם שתק ולבסוף צבח, אז מה יהיה הדין? האם הצביחה שהוא צבח אחר כך מורה על השתיקה או שהרגע שהוא שתק בהתחלה? אז מה שפשטנו שהיא לא קדושה, אז מה זה אומר שלא קדושה? שאנחנו לא מתייחסים לשתיקה התחלה מהרגע הראשון שהוא הקדיש את זה, הרגע שהוא אחר כך צבח, ככה, לפי מה שהסברנו שם אתמול, לפי המהלכים האלו, ככה פשט אותו דבר במסוטה. אבל עכשיו הגמרא רוצה לדייק מהתשובה של רב אונה, אז הגמרא רוצה לדייק משהו, מה יוצא פה? מה רב נחמן, רב אונה ענה, שיש לנו את הממרה של רב נחמן, שכל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים, אז אם הבן אדם הזה הלך והקדיש את זה, זה לא קדוש, כי זה נחשב שזה לא ברשותו. אבל אפשר לדייק מדבריו, שואלת הגמרא, אי יכול להוציאו בדיינים? אם הוא כן יכול ללכת הבעלים להוציא את זה בדיינים, כי יש לו כן עדים, יש לו כן ראיות, אז אם הוא יקדיש את זה, ההקדש יחול אפילו שזה עוד לא אצלו, ככה מוכח פה, נכון? כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים, אז אם יקדישו אין הקדוש, כי אז זה נחשב שלא ברשותו. אבל הגמרא עכשיו דויקת, אי יכול להוציאו בדיינים, אז יקדישו קדוש, אף על גב דלא אפקי. אפילו שלא הוציא עדיין את הכסף מהחבר שלו, ככה אנחנו מדייקים, אז זה כבר נחשב כאילו שלו. כי הוא יכול כן להוציא את זה, ככה הגמרא מדייקת, שואלת הגמרא, ריבונו של עולם. יש לנו ממרה ידועה שרבי יוחנן אמר את זה כבר כמה פעמים בשעס. רבי יוחנן אומר, הקדש, אפילו שזה שלך, כל זמן שזה לא ברשותך, אתה לא יכול ללכת להקדיש את זה. אז זה לא מספיק שזה שאתה יכול להוציא את זה בדיינים. זה חייב להיות בפועל אצלך. אז אם ככה, מי יודע, אנחנו דייקים?
מה, זה לא...
יפה מאוד. אז אם ככה, שואלת הגמרא, לפי הכלל...
הקדש מוציא מיד שיבוד, עמדנו גם.
הקדש מוציא מדי שיבוד, זה בסדר.
אפילו שזה
יש לך, כדי שיעבוד, אבל ללכת לעשות הקדש כשהמוצר לא שלך, רבי יוחנן אומר, אתה לא יכול ללכת לעשות, זה שתי דברים אחרים. שההקדש מתגבר על השיעבוד זה משהו אחר מפה. אנחנו אומרים פה בכלל, אתה לא יכול ללכת להקדש. למה? כי זה לא ברשותה, זה הקדש בכלל לא יחול. השואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, מה יהיה דין גזל? ולאדם גזל כסף ממישהו, ולא נתיישו הבעלים, אז למדנו שניהם, גם הגזלן וגם הנגזל, אינם יכולים להקדישו. זה הגזלן, הרגע שהבעלים עוד לא התיישו, הוא לא יכול להקדיש לפי שינה שלו. ואדם לא יכול להקדיש משהו שלו שלו, וזה הנגזל לא יכול להקדיש את זה, למה? לפי שאינה ברשותו. איפה זה נמצא? ברשות הגזלן, אפילו שאתה עוד לא התיישת וזה שלך בטאבו והכל שלך, אתה לא יכול להקדיש את זה, למה? כי כמו שאמרנו, הבא אדם לא יכול להקדיש משהו שלא נמצא ברשותו. עכשיו, סתם גזלה בדרך כלל בגזל, בדרך כלל בגזל, הנגזל יכול ללכת להוציא מהגזלן, נכון? בדרך כלל יש לו עדים, יש לו הוכחות, ואם כל זה למדו בגזל, אפילו שהוא יכול להוציא, הנגזל לא יכול ללכת להקדיש, למה? כי זה לא ברשותו. אז אם ככה יש לנו פה קושיה, על מה מהדיוק לכאורה שאנחנו מדייקים מרב נחמן, שהרגע שאתה יכול להוציא, אפילו שזה עוד לא אצלך, אתה כן יכול להקדיש. מה הגמרא מתרצת, רבי צביקה? מתרצת הגמרא, ריבונו של עולם, מה זה מסותא? ומה זה שמה בגזלן ונגזל? מסותא, הסברנו אתמול, זה בית מרחץ. מה זה בית מרחץ? בית מרחץ זה קרקע. אז מתרץ את הגמרא, מי סברת, אם אתה חושב שמדובר פה במסותא מטלטלין עסקינן, מה פתאום? אנחנו מדברים במסותא מקרקעי עסקינן. דכי יכול להוציא בדיינים ברשותי קיימה. זאת אומרת ככה, באמת מבחינת מטלטלין, אתה לא יכול ללכת להקדיש כל זמן שזה לא, אפילו שאתה יכול להוציא, כמו אמרנו עכשיו את הממרה של רבי יוחנן, כל זמן שלא ברשותך, אתה לא יכול ללכת להקדיש. מה שאנחנו אמרנו פה, דייקנו פה את רב נחמן, שכל ממון שאינה יכול להוציאו בדיינים, יקדישו אל הקדוש, ובזה דייקנו, שאם אתה כן יכול להוציא את זה, אתה יכול להקדיש, למה? כי בזה מדובר בקרקע. התשובה, בקרקע, הרגע שתוכל להוציא, אז מה זה אומר? זה כאילו אצלך, כי קרקע אינה נגזלת. אפילו שזה לפועל, אתה לא שולט על זה, אתה לא נמצא, אבל זה שלך, כי קרקע אינה נגזלת. אז שם באמת הדיוק נכון. עוד באמת, הרבי יוחנן באמת מדבר על מטלטלין, מטלטלין אפילו שאתה עוד לא התייעשת על זה שלך, כל זמן שזה לא נמצא ברשותך, אתה לא יכול ללכת להקדיש. מה שאין כן קרקע, אז תלוי. אם אתה כבר לא יכול ללכת להוציא את זה, כמו שאמרנו פה במסות, אז זה ספק, אנחנו לא יודעים של מי זה, אז פה אתה לא יכול ללכת להקדיש. אבל אם יש לך ראיות של שלך, יש לך עדים והכל, אז אפילו שבפועל אתה לא נמצא שם, אתה יכול להקדיש, אתה יודע למה? כי זה שלך, כי קרקע אינה נגזלת. אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום, זה מתרץ את הגמרא. מי סברת במסות המטלטלין עסקינן, רק מדובר פה במסות המקרקעי עסקינן, דכי יכול להוציאה בדיינים ברשותי קיימה, אז אם ככה, אין לנו פה שום קושייה. יש פה את הגיליון הש"ס, רבי עקיבא, אתה רואה פה את כל הקושייה פה. אתה אומר פה במסות המקרקעי, בוא ננסה להבין אם לא נלך הלאה, אבל למדתי את זה מקודם, בוא נראה אם אני זוכר את זה. אז הגיליון הש"ס שואל ככה, קשה לי, רבי עקיבא איגר, בגיליון הש"ס, קשה לי, העיקר החילוק במטלטלין למקרקעי, מה החילוק? דמטלטלין נגזלין, וקם לברשותי, דגזלן מקרה, אינו ברשותו דה נגזל, הרגע שזה עכשיו הוא בקם לברשותי דגזלן, אז מקרה אינו ברשותו דה נגזל, נכון? מטלטלין אתה יכול לגזול, אז אם ככה כרגע אצל מי זה נחשב, אצל, זה כרגע אצל הגזלן ולא אצל הנגזל, אז לכן, אבל קרקע, החילוק של קרקע שאינה נגזלת ולא קם ברשותי דגזלן. אז אם כן, שואל רבי עקיבא איגר, במטלטלין וגזל ולא קניין, ומטלטלין אם הוא גזל בלי קניין, זה לא קם ברשותי דה נגזל, אם הוא גזל בלי קניין מטלטלין, שזה לא קם ברשותי דה נגזל, ואינו חייב באחיותיו, יקדיסי לברקם הדף הניתת עמודה לבמסניסין, אז לפי זה יוצא, שאם אתה גזלת מטלטנים בלי קניין, אז הופך להיות אבי כקרקע, דמנחה ברשות הידע נגזל, ככה הוא מביא גרעיין בגמרא אבא קמא, אם עשית גזל בלי קניין גזלה, אז יוצא שזה כמו קרקע, אפילו שזה לא יצא, אפילו שאתה הוצאת את זה מרשות הנגזל, זה כמו קרקע, שאתה עדיין עומד ברשות, בשביל להיות גזל, אתה חייב לעשות קנייני גזלה, אם אין לך קנייני גזלה, זה עדיין שייך אצל הנגזל כמו קרקע. אז אם כך שואל רבי קינג, ואם כן אחה, במסותה, דהגזלה במה דאמר דידיו, ולא יפה מאוד, ולא כקיני, נכון להקדיש, אז מאוד יפה, במסותה, אפילו שאנחנו נגיד שמדובר פה מסותה מטלטלים, אין פה קנייני גזלה, אני גזלתי, לא גזלתי, מה סך הכל כל הוויכוח, שהוא אומר, זה אומר שלי, וזה אומר זה שלי, אז אין פה איזה משהו שעשית קנייני גזלה, אז אפילו שהצד שואל הרבה עקיבא איגר, אפילו שאני אגיד מסותה דמטלטלים, אז אם ככה זה כמו קרקע, אז מה אתה צריך לבוא לחלק, שאחה בקרקע, אחה מטלטלים, יפה, זה הקושיה של רבי עקיבא איגר. הם מתרצים ש...
כלומר, זה לא קם ברשות הגזלה.
אז יש כאלו אחרונים שרוצים לכתוב ככה, שבאמת מהסוגיה שלנו אפשר ללמוד, שבמטלטלין זה נחשב אינו ברשותו, גם בלי שיש לגזלן קנייני גזלה. למה? כרגע שאתה יכול להבריח את זה לפני שזה יבוא לרשות הבעלים, אז זה יותר קל. קרקע אתה אף פעם לא יכול להבריח. אז קרקע אינה נגזלת, זה לא משנה. מטלטלין ככה האחרונים רצו ללכות לכי, הרב רבכון וסר, מהמיקוביץ' שירים, חזוניש, בקיצור, זה פלפול ביון שעה להאריך פה, אבל לא משנה, ראינו גם בכלל כזה ארוך, אז אמרנו לא לפספס את הקושייה שלו, ואנחנו נמשיך עכשיו, פה, עכשיו זה נושא חדש, יחס, זה לא נושא חדש, כי אנחנו עדיין הכל סביב שתיים אוחזים בתלית, אבל לא המשך של אתמול. עכשיו, אנחנו כולם מכירים את המשנה הראשונה, אנחנו עדיין בפרק הראשון, שניים אוחזים, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אז אמרנו, כל אחד נשבע שאין לו פחות מחצי, ונחלקים בשבוע, ככה אמרנו במשנה, הבאנו אתמול רבי יוחנן, שזה רבי יוחנן שבוע תקנת חכמים, הבאנו אתמול מחלוקת חשוד הממון, האם חשוד השבוע או לא, רבי יוחנן אומר שלא, אביי אומר שחשוד הממון חשוד השבוע, רק פה ספציפית אנחנו נשבעים, כי אנחנו אומרים שמה יש פה איזה ספק מלווה ישנה, טוב. עכשיו, אנחנו, מי שזוכר, אמרנו ביום הראשון שהתחלנו את המסכת, אמרנו שתיים אוחזים בתלית, איך הם החזיקו בתלית, שאז אני אומר ככה, האם שתיהם חזקים, או שתיהם רק עוזים בחוטים, איך, אז עכשיו היום בעמוד יותר יתברר לנו, על השניים אוחזים שכבר הכנסנו את זה בקיצור בתחילת המסכת, אז בואו נתחיל. תנא רב תחליפא בר מערבא, רב תחליפא בר מערבא זה נקרא של בן ארץ ישראל הוא היה, אני אתן תלמוד בבלי, אז רב תחליפא היה בר מערבא בן של ארץ ישראל. אז הוא למד כמי דרבי אבאו ככה, ששניים אדוקים בתלית, לא כתוב פה חזים, כתוב אדוקים, נראה אם יש הבדל או לא, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים בשווה. זאת אומרת, מתי מתחלקים חצי חצי? רק על השאר. זאת אומרת, יש לנו פה הוא מביא הלכה, ששתיים אדוקים בתלית, כל אחד נוגע, לא כתוב פה שמתחלקים כל התלית חצי חצי עם שבועה. כתוב פה כל אחד מקבל עד מקום שידו מגעת, ומה שנשאר, שאף אחד לא נוגע, רק את זה מתחלקים שווה כמו שכתוב במשנה. ככה רב תחליפא מארץ ישראל מלמד לפני רבי אבאו. מגיע רבי אבאו, מחווה רבי אבאו, רבי אבאו עירה באצבעות כלפי מעלה, כאילו מה הוא התכוון להוסיף, היא בשבועה. שהחלוקה שמתחלקים בשער הבגד זה בשבועה. עכשיו מה הכוונה בשבועה? אם כמו שאמרתי עכשיו בשער הבגד או על הכל? מה אתם אומרים?
על הכל.
יפה, אז תסתכלו, תוספות דיבור המתחיל, זה מחלוקת למעשה מחלוקת ראשונים. תוספות מביא, תוספות חולק על הראש והכל. תוספות דיבור המתחיל, מח ורבי אבאו והשאר בשבועה, תוספות השלישי בעמוד. נראה, דלוגר סינן והשאר. דאף במה שידו מגעתי שווה, למה? כיוון דנתקנה השבועה, שלא יהיה אדם הולך ותוקף, אז מטעם זה היא שווה, אף במה שהוא תופס. תוספות באמת לומד מפורש. שזאת אומרת, הוא נשבע על הכל, הוא יקבל את מה שהוא תופס, באמת, ועל השאר יתחלקו שווה, אבל גם את זה אתה צריך להישבע שזה שלך, כי אחרת יהיה אתה כמו שרבי יוחנן אומר, כל אחד ילך ויתקוף תליתו של חברו. זה שיטת תוספות. למעשה, רמב"ן, הרמב"ן מביא בשם הראב"ד, שמה שרבי אבאו היה לא היה, אלא, לא היה אלא על מה שבתוך ידו. כי על השאר לא צריך ללכת להגיד שנשבע. זאת אומרת הפוך. הראשונים האחרים לא אומרים, גם כן אומרים שנשבעים על הכל. אבל מה שהוא הראה, החידוש היה מה שבתוך ידו. השאר שמתחלקים שווה בשווה בשבועה, זה היה מבחינתו פשוט. זה פשוט. על מה שהוא אמר, בקיצור, ומה שרציתי להגיד את ההמשך שאני זכרתי את זה, ששיטת הרמב״ם וכן דעת הבעל הלכות גדולות, שהוא רק נשבע רק על השאר, ולא על מה שבתוך ידו. זה השיטת הרמב״ם, וגם בעל הלכות גדלות, אבל הרמב״ם גם מוסיף, שאם אתה רוצה דווקא, יש לך מושג של גלגול שבועה. שאם הוא כבר נשבע על, על ההפרש, על, 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 על מה שהם לא, לא אחוזים, אז הם גם כן יכולים כבר להישבע בגלגול שבועה, גם על הכל. ומה הסיבה? הסיבה של הבאג והרמב״ם, כי מה שכל אחד תפוס בזה, זה נחשב כמו שזה פסיק לגמרי שלו, אבל לא נתקנה שבועה על ידי זה, וכבר נראה מה הכוונה במשנה ששם עמדנו הלכות אחרות, לא למדו את ההלכה שעכשיו למדו. בקיצור, מה למדו פה? רב תחליף אמרת ישראל אמר לרבי אבאו, שניים אדוקים בתנית, כל אחד מקבל עד שידו מגעת, והשאר מתחלקים לשווה, ורבי אבאו אמר בשבועה, וכמו שבנו עכשיו תוספות ורוב ראשונים סוברים, שנשבעים על הכל, חוץ מהרמב״ם והבאג, על כל פנים, מה למדנו במשנה שלנו? במשנה שלנו לא למדו ככה, במשנה שלנו למדנו יש לנו בגד, מתחלקים שווה בשווה 50-50.
נכון, זה נשבע הקושי.
אז זה רצית לשאול, זה עכשיו הגמרא שואלת, אחרי מאוד רבי צביקה, יפה. השואלת הגמרא, אלא מסניתים דקטנה, משנה שאנחנו למדנו במשנה הראשונה במציאה, זה פלגה בהדעדה, ולא קטנה, לא כתוב במשנה שזה נוטל עד מקום שידו מגעת. אז איך היא משכחס לה, באיזה אופן אמרו הציור של המשנה? תרצת הגמרא, אמר רב פאפה, המשנה שלנו מדובר דתפיסה בקרקשתה. ומי שזוכר, אמרתי את זה כבר באמת במשנה שלמדנו את זה ביום רביעי, שבוע שעבר אמרנו את זה. שמה שכתוב במשנה, רש"י אומר, קרקשתה, מדובר בגרדין שבשני ראשים שקוראים פרניש, שזה נקרא בשפה שלנו חוטים. במשנה שתיים אוחזים בטלית, מדובר שהוא מחזיק בחוטים מצד הזה, והוא מחזיק בחוטים, שמעון מחזיק, הבן אדם השני מחזיק בחוטים שיוצא מצד השני שתלת. הם לא אחוזים בזה באמת בבגד עצמו, שהוא מגיע, תופס פה בבגד, והוא מגיע ותופס פה בבגד. הם סך הכל מגיעים, הוא מחזיק בחוט בצד הזה, והוא מחזיק בחוטים בצד השני. אז אומרת המשנה שמש, רגע שאף אחד לא תופס בבגד עצמו, אז מה הלכה? תתחלקו שווה בשווה בשבועה. מה שפה הממרה של רב תחליפה למד לרבי אבאו, פה מדובר באופן שהם אדוקים בבגד עצמו. בבגד עצמו זה משהו אחר. אם אתה מחזיק בבגד עצמו, אז זה בטוח שלך עד, עד, כל, עד שידו מגעת, השני עד שידו מגעת, ורק על השאר נשבעים. ככה רב פאפה מתרץ. שואלת, אומרת הגמרא, הבנתם? זאת אומרת, שניים אוחזים בתלית לפי זה יצא, שלא אוחזים בתלית כמו שאתם שומעים, שניים אוחזים בתלית, הכוונה הם רק מחזיקים ככה בחוטים של צדדים של התלית. אז אני אומר שמתחלקים שווה בשבועה בשבועה על הכל, אבל אם הם אחוזים בבגד עצמו, אז פה ההלכה שמתחלקים שווה בשווה דווקא לשאר, אבל מה שהדוקים הצדדים, יש לו יד אחד, יש לו יד ענק ולא יש יד קטן, אני רוצה שהוא... עד מקום עד שידו מגעת, הוא יקבל יותר מהשני, אם רק מתחלקים שווה בשווה, רק על הקטע של ההבדל עד איפה שהידיים לא מגעת. זה עכשיו החידוש שהתחדש לנו היום פה בדף ז'. אז אמר המשרשי, מפה, מההלכה הזאת אפשר ללמוד, שמע מנה אי סודרה, כולם יודעים שיש מושג של קניין סודר, שבן אדם נותן לחבר שלו עבור קניין סודר, למעשה פה אותו רש"י אומר פה, שדיון שלם, סודר של מי? של המקנה או של הקונה, אז רש"י אומר פה דיבור המתחיל אי סודרה, אז רש"י כבר פוסק כמו הלכה, סודר של קונה, שהיה קונים פה בו קניין, אז הסודר הזה שהקונה נותן לחבר שלו עבור קניין סודר, כשהוא בא לקנות ממנו משהו ונותן, לומדים את זה מהתורה, כבר נראה ממגילת רות, ונתן לרעהו, אז כיוון דתפיס בי שלוש על שלוש, הרגע שהמקנה תפס בסודר שיעור של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, שזה שיעור של מינימום בגד מינימום, אז אפילו שכל השארית הסודר, בוא נגיד הסודר ענק, נשאר עדיין אצל הקונה, קרינם בזה כבר מתקיים הפסוק לגבי קניין סודר שלמדו ונתן לרעהו, דקמן דפסיק דמי וקנה. כי מה שבתוך ידו, אנחנו מסתכלים את זה במשקפיים רוחניות, כאילו שהוא חתוך משאר הסודר, והוא קנה את זה. ועל ידי זה, מגיע המקנה, מקנה לו את החפץ שהוא רצה להקנות. מה החידוש? מה החידוש של רבי שרשי אומר שמה מילה? כי בלי זה הייתי אומר, שבן אדם בשביל לזכות בחפץ, אתה לא יכול לזכות בחפץ אם אני רק מחזיק בחלק, והשאר השני מחזיק לך בהכל. ככה הייתי חושב בדרך כלל, מה זה נקרא שאני רוצה לקנות קניין סודר צביקה? שאני מחזיק בכל הסודר, אבל אם אני רק מחזיק שיעור שלוש אצבעות בבגד שם זה כמה מטר, אז הייתי חושב שזה לא. אבל מזה שאנחנו רואים פה, שמה, שהרגע שאתה תופס יש לך תלית ענק, אתה מחזיק פה, אתה מחזיק פה, אז מה שאתה מחזיק כבר זכית, ומה שהוא מחזיק זכית זאת אומרת, שאפילו שאתה מחזיק בחלק מהבגד, זה כבר נחשב כאילו שאתה זוכה, אפילו שאתה מחזיק רק חלק, ומזה אנחנו גם כן לומדים לקניין סודר. שואלת הגמרא, אז אם מבחינתך נקרא שיש לך בגד ענק דוגמה, אם אתה מחזיק רק מינימום, מבחינתך זה כאילו אנחנו מסתכלים במשקפיים מוכניות, כאילו שזה חתוך לשתיים. אתה, מה שאתה מחזיק כאילו שלך. שואלת הגמרא, בהלכות גיטין, לכאורה לא מוכח ככה. שמה למדנו בגט? שואלת הגמרא, אם מה ישנה דרב חיסדא? דאמר רב חיסדא, רב חיסדא אומר כזה דבר. בן אדם הלך מסר גט בידה, בן אדם מסר גט לאשתו בידיים שלה, אבל היא משיכה החוט, שאם זה היה גט קשור, פעם ככה היו קושרים כזה, מגלגלים עם חוט, אז החטא ששם הגט היה קשור, זה נשאר בידיים של הבעל, בידו. אז רב חיסדא אומר שם ככה, הלכה ככה, אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אם יש לו אופציה עם החוט, שהוא יכול ללכת למשוך את הגט דרך זה, לנתק את הגט מידיים שלה ולהביא את כל הגט אצלו, אז בכזה מצב אפילו שכרגע היא מחזיקה בגט, אבל בגלל שיש לך את הפוטנציאל דרך החוט לנתק את הגט ממנה ולהביא את הגט אצלך, אז הלכה אינה מגורשת, אפילו כרגע היא מחזיקה את הגט אצלה. ואם לאו, אם דרך החוט זה כלום, אתה לא יכול להצליח למשוך את הגט אליך, אז כתוב מפורש שהיא כן מגורשת. לכאורה, מה עכשיו הוכחנו פה מרב פאפה, לרב משאר שעושה ההכחה, שהרגע שאתה מחזיק בידיים משהו, אפילו שהשני גם מחזיק, הרגע מה שאצליח זה כאילו קרוע לשתיים. אז אמור להיות פה בגט, שהרגע שהיא מחזיקה בגט עצמו, אפילו שיש לך פוטנציאל למשוך עם החוט, זה לא מעניין אותי פוטנציאל, לא. כרגע הגט אצלה בידיים, אז היא מגורשת כמה, כי ממשקפיים רוחניות, אנחנו אמורים להסתכל על זה, כאילו שזה חתוך, כאילו שאין חוט, כי מה שהיא מחזיקה זה שלה. ככה נשארנו פה, וגם בקניין סודר, וגם פה בשתיים אדוקים בטלי. תרץ את הגמרא, לא. אל תקשה להאמין מהרב חיסדא מגיטי. לעולם הכלל הזה כלל נכון, בבגדים ובעניינים קניינים, אפילו שיש לך בגד ענק, מה שאתה תפסת כשלך, אנחנו מסתכלים על זה כאילו קרוע. גיטין, שם ספציפית, זה משהו אחרת. למה? כי בגיטין התורה רוצה שיהיה קריטות. מה זה אומר קריטות? שהאישה אין יותר שייכות עם הבעל. ופה, אם דרך החוט הוא יכול ללכת למשוך את הגט שלה אליו, אז זה לא קרות במיליון אחוז, במאה אחוז? אז לכן מבחינתנו שם בגיטין אנחנו מחמירים ואומרים שבכזה מצב היא לא מגורשת. זה הכתירות. אומרת הגמרא, אתם קריטות בעינן, ולכה, אין פה קריטות, למה? כי הם אדוקים בחוט הזה, הם עדיין יש להם איזה, הוא עדיין לא 100% כנראה, אז פה רב חיסדא אומר, זה לא גה. אבל לך בקניין סודר, מה התורה רוצה? נתינה בי, אנחנו רק רוצים שהקונה ייתן את הסודר שלו למקנה. הרגע שהמקנה מחזיק אצלו 3x3 אצבעות בבגד, מבחינתנו זה מספיק. והעיקה, ויש לנו פה, כמו שאנחנו רואים, אז אם ככה, כל על מקומו בא בשלום, מה נשארנו עכשיו? רב תחליף הביא לנו חידוש, והוא גם מסדר את זה ביחד עם המשנה, ששתיים אדוקים בבגד עצמו, אז מה שהידיים שלו מגעת, הידיים שלו מגעת, זה ב-100% שלו. כמובן אמרנו, לפי רוב הראשונים, באמת גם כן עם שבועה. עדיין השבועה דרבנן שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף ויגיד שזה שלו, צריך שבועה לפי 99.9 ראשונים, כן? אבל מה שצריכים להתחלק בשווה בשווה זה דווקא לשעה, והמשנה פשוט מדברת לפי שיטתם דווקא באופן שהם רק אדוקים בחוטים, לא בבגד עצמו. והבאנו פה חידוש גדול שמבחינת בגדים, עזוב גיטים, מבחינת באופן עקרוני, אם אתה מחזיק משהו, אפילו שזה לא הכל, מבחינתנו אנחנו מסתכלים כאילו, כאילו זה חתוך ומה שאתה מחזיק זה רק שלך, ואפילו שהבגד פה יש לו עוד מלא מטר, זה ככה למדנו, ככה התחדש לנו פה. עכשיו רבא רוצה ללכת עכשיו להגיד איך מתחלקים בתלית, צביקה. איך מתחלקים? אז אמר רבא, מה שאנחנו למדנו במשנה שתיים אוחזים בתלית יחלוקו, אז אפילו אם זה הייתה, אם הייתה תלית מוזבת, בגד שיש שם מלא זהב, גם כן חולקים. מה החידוש? למה לא? שואלת אמרה פשיטה, מה החידוש? מתארץ אמרה לא צריך, רבא
רוצה לחדש
פה. רבא רוצה לחדש פה חידוש גדול. לא, זה עשו. מדובר פה באופן שאמרנו שאוחזים בתלית, וכמו שהדברנו שיחלוקו במשתיים, אחוזים הם אחוזים בחוטים והם זהב. מה החידוש? תרצת הגמרא לא צריכה שפה מדובר דקדבה בימיצה. הזהב עומד בדיוק באמצע של הבגד. שואלת הגמרא, אז מה? אנא מפשיטה, מה תרצת לי פה? תרצת הגמרא לא צריכה, וזה מדובר דמקרב לגבי אחד. הזהב קרוב שבתלית לצד של יותר של אחד מהם. אז מה הוא דתמה? הבן אדם שהזהב יותר קרוב אליו, מה הוא יגיד לו? דאמר לי, פלוגה אחי, בוא נחלוק בתלית לרוחב, ועל ידי כך מה יצא? שהוא ירוויח את הזהב, שהכל יבוא לחלק. הרי אם אתה עושה ברוחב, אז יוצא שכל, בוא נגיד זה בצד הזה, הזהב היה יותר נוטה לצד הזה, כן? יש לנו בגד כזה, הזהב יותר נוטה לצד... אם אתה עושה עכשיו על רוחב, מה יוצא?
צד אחד מקבל את הכל.
צד אחד מקבל, הוא לא מקבל כלום. מגיע משתנה אותך, חלקו תעשה שווה בשווה, שווה בשווה תעשה ככה. באורך, לא ברוחב. בשביל שכולם יקבלו חצי חצי בהכל, ולא שאתה תגיד לא, בגלל שהזהב היה קרוב אליי, אז אני אקבל את הזהב, ואתה תקבל את החצי השני בלי הזהב. זה החידוש שרבא אומר. אומר את הגמרא, מה יתאמן אמר לי פלוגה, אחי, כמה שנה מגיע רבא שהוא לא יכול להגיד את זה. אמר לי, החבר אומר, מה יחזי דה פגל פלקת, אחי, פלוגה, אחי, מי החליט שאתה שמחלקים מה שכתוב במשנה, יחלוק את זה נקרא לרוחב, תחלוק את זה לאורך, ואז יצא שאנחנו כולנו נהיה שותף בזהב. עכשיו אנחנו מתחילים גם כנושא חדש, הכל על אותו רעיון, על מלווה ולווה. מלווה ולווה שאוחזים בשטר, תנו רבנן. תקשיבו סיפור. אנחנו יודעים בכל הלוואה שיוצאת, יש שטר. מי מחזיק את השטר? לפני הפיראון, המלווה. אחרי הפיראון, הלווה, נכון? אז תקשיבו סיפור בברית, הברית החדשה, תנו רבנן. שניים אדוקים בשטר, שתי אנשים מגיעים לבדים. מי זה השתיים? מלווה ולווה. ושתיהם אדוקים בשטר הלוואה. מלווה אומר, שלי הוא, זה שלי. איך זה מגיע אליו? כי אני אגיד לך את האמת, פשוט ונפל ממני. הוא מצאתי, זה נפל ממני, מה אני אעשה? אנחנו לא מלאכים, הלכתי ברחוב, זה נפל לי ברוח, ומצאתי את זה. ולווה אמר, תקשיבו מה שהלווה, הלווה לא שולל פה את הסיפור, הלווה לא אומר ש... הוא לא אומר לאדם, אני לא מכיר אותך, הלווה אמר, באמת שלך הוא, באמת זה שלך היה, אבל מה? הוא פרטים לך. אני אגיד לך את האמת, אני החזרתי לך את זה, וזה נפל ממני, לא ממך, ועכשיו אני מצאתי את זה. אז מה כתוב פה? זאת אומרת, כל אחד טוען פה, שזה שלו, הוא המלווה אומר, הוא אף פעם לא שילם לי, זה שלי. איך זה הגיע אליו פתאום? כי זה נפל לי, ושתינו מצאנו את זה ביחד, לא יודע מה. והלווה אומר, באמת אני מסכים איתך שאתה פעם מלווית לי, אבל מה שילמתי לך, ואת עכשיו שלי. וגם כן אותו סיפור, ואתה מצאת. אז בברייתא כתוב מחלוקת. רבי מגיע ואומר, יתקיים השטר בחותמיו. מה זה אומר יתקיים השטר בחותמיו? העדים שחתומים בשטר, הם יגיעו ויקיימו, ויגידו שזה באמת הכתב יד שלהם, ברגע שאנחנו נמצא שהשטר באמת שטר כשר, אז אנחנו משאירים את זה בחזקת של מי? בחזקת המלווה, והמלווה יכול ללכת לגבות את החוב עם זה. דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יחלוקו. מה זה אומר יחלוקו? זאת אומרת שהלווה ישלם רק חצי מהלוואה. זאת אומרת, המלווה והלווה יתחלקו, זאת, מה זה אומר יחלקו בסיפור כזה? שפשוט הוא, המלווה יכול לגבות מהלווה רק חצי הלוואה, מהלוואה שכתובה בשטר. זה שיטת רבן שמעון בן גמליאל, ועוד דקה הגמרא הולכת לבאר פה את כל הברייתא לעומק. עכשיו הברייתא, הקטע האחרון של הברייתא זה ציור אחר, וגם זה נראה בהמשך באריכות, בגמרא בעמוד ב', מה הכוונה בזה. מה יהדי נפל ליד דיין? אז כתוב פה ככה, לפי תנא קמא לא יוציאו עולמית. זאת אומרת, אל תוציא את זה מהדיין עולמית, עד שיהיה הכרעה בדבר. רבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו, אני אכנס אחר כך בגמרא, אני למד את זה יותר ביוד, בפשטות בחזקתו זה נקרא בחזקת כשרות, והמלווה יכול ללכת לגבות עם זה את החוב, אבל אנחנו למעשה, בעמוד ב' אנחנו נראה בעריכות יותר, מה הקשר של המחלוקת בנפל ליד דיין בין תנא קמא לרבי יוסי. אבל דבר ראשון, בוא נחזור לרשע של הברייתא. מה למדנו ברשע של הברייתא? יש לנו פה שתי אנשים, מלווה ולווה, אדוקים בשטר, וכל אחד צועק שהשטר שלו, המלווה אומר זה שלי, ועוד לא פירון וזה נפל, והלווה אומר זה כבר שלי, כי כבר פרדתי ואני מצאתי את זה, וזה עכשיו שלי, לא יודע, זה נפל לי. אז אמר, מה למדנו? שרבי סובר בקדם מצב, יתקיים השטר בחותמה, והרגע שיהיה קיום השטר, אז זה יחזור למלווה. שואלת הגמרא, ואגב אלי מלווה, כולי, ולסלי מסניתין שניים אוחזין וכולו. מה יצא פה בכזה מצב? אתה תחזיר את זה אחרי שהעדים יבואו ויקיימו את השטר, שהשטר הוא לא מזויף, אתה תחזיר את זה למלווה, ומה המלווה ילך לעשות לפי שיטת רבי עם השטר הזה? ילך לגבור את כל החוב. עד יוצא לכאורה שהוא חולק על המשנה הראשונה שלנו במסכת שלנו, שתיים אוחזין בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, מה למדנו? יחלוקו, ומה? פה אותו דבר היה רק לא בבגד בשטר. ומה אתה אומר פה רבי? לך תיקיים שהשטר לא מזויה, ואחר כך תחזיר את זה בחזקת מי, תחזיר את זה במלווה, ואז הוא ילך ויגבה את הכל. לכאורה, זה לא מסתדר עם המשנה שלנו, שהמשנה שלנו אומרת, אם יש לך ספק שקול, אז תעשה חצי חצי, יחלוקו בשבועה.
מה זה נפל ליד דיין?
נפל ליד דיין, תשאיר לעמוד ב', אנחנו נסביר. נפל ליד דיין בפשטות, שעכשיו הדיין, השטר נמצא אצלו, אז גם כן יש לנו מחלוקת לפי תנא קמא, תשאיר אצלו עולמית עד שיוכל דבר, רבי יוסי אומר בחזקתו, אבל הכל נראה בעמוד ב' יותר בריחות. אנחנו כרגע חזרנו להתחלת הברייתא. שתיים אדוקים בשטר מלווה ולווה, מה רבי אומר? יקיים ותחזיר את זה למלווה. שואל את הגמרא, זה לא מסתדר במשנה שלנו. תרץ את הגמרא, אמר רבא, אמר רב נחמן, עושה לנו סדר. במקוים, מה זה מקוים? אם מעידים כבר העידו על החתימות, ועד כדי כך, כמו שרשי מסביר עוד כאן, ילמד רשי, שבדין כבר כתבו אנפק. אנפק זה נקרא שאישור שזה מקוים, כי מלא פעמים כותבים הלוואות, שטרות, ועוד לא, בסוף הוא הסתדר, הוא לא צריך את הלוואה. אז יוצא שיהיה פה סתם, היה סתם שטר, כאילו שהוא הלווה, בסוף עוד לא. יש לנו פה כבר קיום, וגם אנפק שבאמת זה מקוים. זאת אומרת, היה הלוואה והשטר תקין. זה אומר רבא בשם רב נחמן, בכזה מצב אין מחלוקת. למה? כי יש לנו על זה משנה מפורשת. אם זה ספק השקול. זה אומר כולה. מה?
מעידים, מאיפה הם יודעים אם פרעו את השטר או לא?
הם לא יודעים, אז לכן בכזה מצב אנחנו אומרים, יחלוקו. זה מה שרבה אומר, אז, אז, אז רבה לא יכול ללכת נגיד תחזיר את זה למלווה. זה המשנה שלנו, שתיים מוכזים את הליד, זה אומר כולה שלי.
הוא מודה שהייתה הלוואה.
הוא מודה שהייתה הלוואה, אבל הוא גם אומר שכולה שלי שכבר שילמתי. זה אותו דבר כמו שתיים מוכזים את הליד.
אבל על קיום של השטר אין עוררים.
על קיום השטר אין עוררים.
אז מה רבי...
אבל השאלה אצל מי השטר אמור להיות, האם אצל המלווה או לווה, המלווה אומר כולה שלי.
אבל מה רבי בא ואומר? הוא אומר שצריך
לקיים את השטר. אני רבי אומר ככה, אז כבר נראה. דבר ראשון, הוא רגיע רבי שאנחנו מסביר עכשיו. אם השטר כבר מקוים, על זה רבי לא אומר שצריך להשאיר את זה אצל המלווה. למה? כי זה לדוק הציור של המשנה שלנו. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. יחלוקו. רגע שאין לך פה ראיה, יש לך פה שטר מקוים, שטר אמיתי. הוא אומר כולה שלי המלווה, עוד לא שילם לי. הוא אומר כולה שלי, שילמתי לו וזה נפל ממני. כזה מצב אומר את המשנה, דידוק המשנה שלנו, רבי לא יכול לחלוק על המשנה, רבי היפך כותב את המשניות, על זה יחלוקו, זה כמו המשנה שלנו. מתי ראינו פה בברייתא שיש מחלוקת רבי ורשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל, שרבי אומר יתקיים השטר בחותמה, וכמו שהסברנו שמחזירים את זה למלווה, מתי קיפליגה? בשאינו מקויים, בשטר שלא מקויים. רבי סבר שגם אם הלווה מודה בשטר שכתבו, זאת אומרת גם אם הלווה אומר נכון, זה לא מזויף, ואני באמת הלוויתי ממנו, עדיין צריך לקיימו, המלווה חייב ללכת לקיים את זה, למה? כי בלי זה, הלווה יכול ללכת לטעון באמת שזה פרוע. אז אפילו באמת למעשה שהלווה מאשר את זה. הלווה אומר באמת, אני לא אומר שזה שטר מזויף, זה באמת שטר נכון, אבל עדיין, אם זה עוד לא שטר מקוים, עדיין הוא אומר שצריך לקיימו, ולכן ככה, מה יהיה לך אם תלך לקיים? זאת אומרת, אם אתה עוד לא קיימת, אפילו שהוא למעשה לא מכחיש את השטר הלווה, אבל בגלל שהוא יכול להכחיש, אז מבחינתנו בכזה מצב, אנחנו לא מתייחסים לשטר הזה כרגע. השאלה שלנו, נו, עכשיו תלך לקיים את זה, ומה יהיה אז? ואם מקיים לה, אם המלווה ילך ויקיים את זה, אז פה ההלכה יהיה פליג, הוא יכול לגבות ממנו את החצי, ואי לא מקיים לי, לא פליג, הוא לא יגבה בכלל. ומה איתה, מה, למה? כי בגלל שהלווה יכול ללכת לטעון שהוא פרו, מה שהוא לא יכול לטעון בשטר מקויים, אז לכן זה נקרא כמו שהגמרא מגדירה בכמה מקומים בש"ס, ששטר שלא מקוים זה נקרא מאי תמא חספא בעלמא הוא, זה כמו חרש, אתה לא יכול ללכת לגבות שום דבר עם חרש, למה? כי אחרי זה מזויף. אז לכן, אז עכשיו הגמרא עושה סיכום במחלוקת, מן כמש ולילאי שטרה, מי זה שנתן את התוקף לשטר הזה? הלווה. למה? כי הלווה אומר, לא, זה שטר נכון, אני באמת עשיתי את הלווה רק מה, רק אני אומר שפרעתי את זה. ועד כאמר, ועד כאמר דיפריה, הוא עצמו מודה שהשטר פרוע, אז לכן אני אומר שהוא נאמן בכך. אז לכן בכזה מצב אנחנו אומרים שהוא נאמן בגלל שהוא הביא את הקיום לזה, אז לכן הוא גם כן הלכת נאמן, הלכת להגיד שהשטר פרוע, והוא נאמן בכך. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. זאת אומרת, אם הוא הלך ומודה הלווה, שעשה את ההלוואה, זה מספיק מבחינתנו. אתה לא צריך ללכת יותר לקיים את זה בעידים. למה? כרגע יש לך הודעת, הלווה לבד מסכים עם זה שנכתב בקשרות, הלווה מסכים עם זה. אז אם הלווה מאשר שהיה פה את ההלוואה, מבחינתו זה כאילו שקיימת את החתימות בעידים, ולכן אף על גב זה לא מקיים לי, אז תמיד אני אומר שזה באותו ספק שיחלוקו. אז בואו נסכם בברייתא מה שלמדנו עכשיו. מה שלמדנו עכשיו יוצא ככה, אם הם מגיעים עם שטר מקוים בבית דין, שזה כבר גם מקוים וגם הלווה מסכים על זה, אין לנו ספק, אין לנו מחלוקת רבי ורשב"ג. גם רבי וגם רשב"ג אומרים, זה ספק השקול, זה מה שלמדנו בשנה שתיים מורזים בתלות, ומה אנחנו אומרים, יחליקו, כל אחד תשבע שאין לו בפחות מחצי, אותו דבר, ויחליקו, אין ספק. המחלוקת שלהם שהם הגיעו בשטר שלא מקוים, אז נתחיל עם מהכאן, אני אתחיל עם השיטה השנייה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, תקשיב, מה הסיפור פה? הלווה לא אומר שזה שטר מזויף. הלווה אומר, זה שטר אמיתי, אבל מה אני שילמתי לו? עד רגע שהוא מוציא מהפה, הוא מסכים עם הלוואה, אז יוצא שמבחינתנו זה כבר כאילו שטר מקום, אפילו שאין לנו עדים, מבחינתנו הוא קיים זה כמו עדים, אז נשאר אותו דין יחלקו. רבי, הוא אומר לא. וכזה מצב, אפילו שהוא אומר, זה לא מעניין אותי. למה? כי הרגע אפילו שהוא אומר, בגלל שמבחינתנו זה כמו חרס בעלמא, כי כל מה שאין עדים זה כמו חרס, אז הוא יכול ללכת להגיד שזה מזוהה והכל, אפילו שהוא אומר זה כלום, אז לכן ככה. אז לכן, הרגע שהוא נתן את התוקף לשטר הזה, אז מבחינתנו,
הפה שעשה הוא הפה שיתיר,
אז מבחינתנו, עד מה הדין בשטר כזה? לא יגבה בכלל. זאת אומרת, במילים אחרים, אפילו שהיה כולו ביד המלווה, הוא היה יכול לטעון, כי זה החידוש של רש"י. באותו סיפור, אם היה כל ביד המלווה, הוא גם יכל לטעון, כן. אז לכן, לפי שיטת רבי, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שאי אפשר ללכת לגבות בכזה וכזה שטר. עכשיו תראו את הרש"י, דיבור המתחיל בשורות הרחבות, כולה עד לא פלילה דיחלוק. מה שאמרתי בעל פה, אפשר לראות פה ברש"י, בשורה הראשונה, בשורות הרחבות בסוף, כולה עד לא פלילה דיחלוק. זאת אומרת רש"י ככה. דקי אמרינה נתקיים השטר בחותמה, לא למקווה מלווה כולו כאמר, אלא למקווה פלגי. זאת אומרת, כשהוא אמר יתקיים השטר בחותמה, ולא כמו שהבנו מקודם, שאחרי שיתקיים השטר בחותמה, שרבי אומר, שאז הולך למלווה, והמלווה הולך לקבות הכל, מה פתאום? זה לא אמרתי. אחרי שיתקיים השטר בחותמה, אז רק תוכל לקבות כמה חצי. וכל המחלוקת שרבי ורשב"ג פלוגתא היא כשלא מקויה. רבי סבר, אף על פי שהלווה מודלת שכתב שטר זה, ולווה לו מעות, צריך המלווה לקיימו בחותמה. ואפילו השטר בידו, נאמן הלווה לומר פרטיך, אפילו השטר יהיה כאילו ביד המלווה הכל, יכול ללכת להגיד פה פרטיך, למה? בכל זמן שלא מקוים, מן כמש ולהשטר, מי עושה בכלל את השטר עד השטר? לווה שמודה לו שכתבו, אמרתי פריה, אבל בלי זה, אם מסתכלים על זה חרס, אבל עד כאן פסיק. אז אם ככה יוצא ככה, בכזה מצב שלא מקוים, מראה מי סובר, שכל זמן שלא קיימת את זה, אז מה אנחנו אומרים? זה אפס. שום דבר. מתי רבי כתב מה שאמרנו את המילים, יתקיים השטר בחותמו, שאם אתה תלך ותקיים את השטר, זאת אומרת, או אם עוד לא קיימת, זה אפס. אחרי שתלך ותקיים את השטר, תביא עדים, ואז מה יהיה הלכה? לא נשאיר את זה כמו שהבנת בא ומינה שנלך על כל המלווה. לא. אז תעשה חצי חצי, יחלוקו. כמו כשהיינו מגיעים עם שטר מקוים לכתחילה.
הלאה. מה זה אבל מה שרשי אומר? שאם הוא
רש"י מסביר
מוחזק על פי עדיו,
הנה עכשיו אני הגעתי לפה לאט לאט, הנה עכשיו אני מגיע, אבל משהשטר מוחזק על פי עדיו, אבל מה יהיה הדין בכזה מצב? אם יש לנו כן עדים, שהעדים מגיעים ללכת להגיד שזה שטר מקוים, אז פה אפילו האחי אין הלווה נאמן לומר פרעתי כל זמן.
זה עדים על הפירעון או על ההלוואה?
לא, עדים על קיום השטר, על ההלוואה, לא יודעים על הפיראון. אז מקדם מצב, בגלל שהשטר פה הוא שטר מקוים, אז פה הלווה לא נאמן לומר פרעתי לפי שיטתו. אילכך, זה ששניהם מוחזקים ב... אם מקיים מלווה בעדות ומשווה לשטר מעליה, אין הלווה נאמן באמירתו אלא על ידי חזקה זה שהדוק בו. אז אם ככה, זה הופך להיות דברי כשאר מציאה איפלי. זאת אומרת ככה, אם הוא היה מביא שטר מקוים רק המלווה, אז זה ברור, אין לנו שום יכול להוציא הכל, זה ברור. הלווה לא יכול ללכת להגיד פרעתי בלי סתם עדים, למה? כי זה שטר מקוים, זה שטר נכון, איך תביא ראיה שפרעת, אין לך ראיה שפרעת, אנחנו לא מאמינים לך. על איזה סמכות אנחנו מתייחסים עליך כאיזה מחות? כי אתה מחזיק חצי, אם אתה מחזיק חצי, אז בכזה מצב תעשה יחלוקו. זה שיטה, זה המחלוקת של רבי רשב"ג, ואני חוזר את זה בעל פה, מי שלא הבין, נעשה את זה פעם שלישית בעל פה, לסיכום. לסיכום יוצא ככה, אם שתיהם היו מגיעים לפה עם שטר מקוים כבר, והוא מחזיק חצי והוא מחזיק חצי, מה כבר מחזיק חצי? כל אחד אומר, אני זה שלי והוא אומר זה שלי, זה אותו דבר יחלקו כמו שאמרנו שתיים מוחזים בתלית. לא, מדברים פה שהם מגיעים עם השטר הלוואה, שהוא מחזיק את זה, הוא אומר שהוא עוד לא פרע לי, הוא אומר מחזן, פרעתי זה שלי, לא מגיעים פה שטר פירון, הסיפור פה זה שטר הלוואה. אז אם מגיעים בשטר הלוואה וכזה ייצאו משטר מקוים, אומר פה רבא, אין מחלוקת לפי כל עלמא יחלוקו. מתי המחלוקת? אם הם מגיעים שטר שלא מקוים. אם הם מגיעים שטר שלא מקוים, אז איך הוא אומר פה רבי במשנה? התקיים השטר בחותמה. מה זה אומר התקיים השטר בחותמה? כל זמן שלא קיימת? זה אפס. למה? כי אפילו שהלווה מודה, מבחינתנו רגע שאין עדים על זה, הוא יכול ללכת להגיד שזה מזויף, ואז הרגע שלא קיימת, אתה לא יכול לגבות כלום.
מה הכוונה קיימת?
תקיים, תקיים, תביא עדים שזה נכון, אז תקבל חצי חצי.
מה הכוונה? שהייתה הלוואה?
שהשטר של הלוואה, באמת העדים שחתומים שהייתה הלוואה, זה נכון, זה נקרא התקיים השטר הלוואה. שטר הלוואה, שהעדים שחתומים שהייתה הלוואה, הם קיימים שהאישור הזה לא, השטר הזה לא מזויף.
ואותם עדים, הם יכולים לדעת אם הוא נפרע או לא?
זה לא נושא פה, בטח שיכול להיות, אבל אנחנו, כרגע זה לא הנושא, זה לא, אין, אין, אין פה שטר
תקיים. למה אם, זה מה שאני מבין, כאילו, למה אם יש עדים על קיום הלוואה, אז הלווה לא יכול להגיד שהוא כבר פרע את זה.
כן, נכון.
למה?
כי בכזה מצב, בוא נגיד לך בדוגמה הכי קלה, המלווה מגיע ואומר, המלווה מגיע מחזיק שטר שהייתה הלוואה, ויש עדים שהעדים מקיימים שהלוואה הייתה נכונה, והוא מגיע ואומר, פרעתי, מי אתה בכלל? אני כל יום יקיים סיפורים, על איזה נאמנות, תביא עדים שפרעת, תביא שובר, תביא משהו, מה פרעתי? רק מה, פה מסתכלים עליו, כי הוא מגיע עם זה, איך זה מגיע אליך בידיים חצי, לכן החלקו, ברור הוא, נו, זה פשוט. זאת אומרת, אני חוזר על זה באמת, מההתחלה, אם מגיעים עם שטר מקוים ביחד, כל אחד אומר כולה שלי, כולה שלי, תתחלקו. לא מקוים, לפי רבי כל מה שלא קיימת זה אפס. כי מבחינתנו אפילו שהלווה מודה לזה, זה לא כמו עדים. אז בגלל שהוא יכול לטעון כל רגע שזה מזויף, כדי שהוא מודה הוא צדיק, זאת אומרת, הוא לא היה חייב להודות. מבחינתנו זה אפס, אף אתה לא מקבל שום דבר, רק שתביא ראיה באמת, שזה אצלך ועוד לא, שילם לך. כל מה שאתה... רק מה? אם אתה תביא קיום על השטר הזה, פה אנחנו נתחיל לעשות, פה הנה חצי חצי, כי הוא מוחזק בחצי, מוחזק בחצי. הלוואה איתה, ואתה מוחזק בחצי, אז תקבל חצי ממה שאתה מוחזק. כאילו, אנחנו מסתכלים כאילו שכל אחד הדוק בזה, אז כאילו החצי. זה שיטת רבי. רבן שמעון גמליאל אומר לא. אפילו שזה עוד לא מקויב, אם הלווה אומר, תקשיב, אני מסכים שהלוואה איתה, ומה? והוא רק אומר, פרעתי, הרגע שהוציא את המילה הזאת עם יפה, מבחינתנו זה כבר כמו שהיה ידי קיום, ואז אפילו שלא עוד לא קיום, זה כמו כמו, ואז יהיה יחלקו. אז תמיד, הבנת? כל המחלוקת שלהם, אם זה לא מקוים, זה הלווה מודה, כי זה הסיפור פה שהלווה אומר, תקשיב, אני מסכים על הלווה, רק פרעתי. זה כל המחלוקת רבי ורשב"ג. זה הברייתא הראשונה, זה הברייתא מה שלמדנו ברישא. ואחר כך שאלת מקודם, למדנו בהמשך הברייתא, נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית. ככה למדנו בסוף הברייתא, שאם השטר הזה נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית. הגמרא מבינה עכשיו שמה הכוונה פה שזה נפל ליד הדיין? המשך של הסיפור, שאותו השטר שנאבד, מי מצא אותו הדיין? אז זה למדנו לא יוציאו עולמית, אז אנחנו עוברים לדף זין עמוד שני. שואלת הגמרא ריבונו של עולם, מה השטר ליד דיין? למה דווקא כשהשטר הגיע ליד דיין, פתאום אתה אומר, כמו שכתוב פעם, אני אגיד לך שיטת תנא קמא, לא יוציאו עולמית. פתאום אם זה הגיע לידו, תשאיר את זה עולמית, עד שהדבר יוכל. מה קרה פה?
מה זה הגיע ליד דיין?
הגמרא עכשיו מבינה שהגיע ליד דיין, הדיין מצא אותו. או שלא משנה, והגיע בסוף לדיין אותו שטר שנאבד. לא יודע מה פתאום, זה רגע שהגיע.
אני לא מוחזקים בזה.
כן, אבל עוד יותר, מה פתאום אם זה הגיע לידו, פתאום כבר עולה עולמית, מה קרה? מה עולמית לא יוכל? מה קרה פה? מה הסיפור פה? אז מה מסבירה פה את השתי השיטות? אמר רב אחי כאמר, לא, מה הסיפור פה שהגיע ליד הנזריך, מה הסיפור פה? שהיה פה, מלווה ולווה, עכשיו מי מצא את זה? ואחר שמצא שטר שנפל ליד דיין, הגיע בן אדם אחר שלא הלווה ולא המלווה, מצא שטר שכבר נפל פעם ליד דיין. ומה הכוונה? ויחידה, מה מדובר? מדובר פה דכתב באנפק, שכבר בדין קיימו את השטר, שהשטר הזה נכון, הייתה הלוואה, ולא שעכשיו רק כתבו ולא הייתה הלוואה. אז בכזה מצב אנחנו אומרים שלא יוציאו עולמית, זאת אומרת, ממי לא תוציא עולמית? המלווה והלווה לא יכולים להוציא מיד המוציא הזה עולמית עד שיבוא אליהו, או שיגידו עדים, יגידו ממי זה נפל. פשוט? כן, אנחנו שם היום יפה מאוד מבינים את שיטת הנקמה. זאת אומרת, אותו שטר ספק, הגיע באדם שלישי מצא את זה, והשטר הזה כבר היה פעם בבדין, הוציאו על זה אינפק שזה בסדר, שהשטר הזה באמת היה הלוואה הזאת, אז כל זמן שאין ערכיה, זה יישאר אצל אותו בן אדם, עד שתביאו עדים שיסביר לנו מי דיוק ממי, או שאליהו הנביא יבואו ויגיד לנו את האמת, נהיה שקרן פה. וכל זמן לא, אבל מבאר את הגמרא, ולא מבויה, לא כתב באינפק, לא צריך להגיד שאם בשטר לא היה קיום של בדין, זה פשוט שלא יוציאו מידו. למדעי כלמימה יכול להיות שהשטר הזה בכלל לא מתחיל. יכול להיות שרק כתב, שהלווה רק כתב את השטר על מנת ללוות בו בהמשך, ובסוף ברוך השם הקדוש ברוך הוא הביא לו את הכסף ולא היה צריך ללווה. אז אם ככה, אם יחזיר את זה למלווה, סתם יחזיר למלווה, יגבר סתם בכלל לא הלווה. אלא אפילו כתב באימפק, זאת אומרת שהייתה פה הלווה, זה מקוים, גם כן מחדש פה את הנקמה, לא יחזיר, המוצא הזה, אל תחזיר את זה למלווה, תחשינה לפיראון. למה? כי אחרי הכל הלווה טוען על השטר הזה שכבר פרעתי, ומני נפל. אז הנה אדם שלישי מוצא כזה סוג שטר, תשאיר את זה אצלך, יהיה די אישי אפילו שכבר מקוים, עד שאליהו הנביא או שמישהו יבוא ויחי פה את הסיפור.
למה? אולי זה אבדה. יכול להיות כאילו...
מה זה אבדה? יש לנו פה שטר, שהשטר הזה זה שטר הלוואה.
הוא אומר, ממני זה נפל, והוא אומר, ממני זה נפל. בדיוק,
יפה, הבנת את הסיפור הזה. אנחנו אומרים, בכזה מצב, אפילו שכבר השטר הזה מקוים, הייתה פה הלוואה, תשאיר את זה אצלי עד שאליהו הנביא יגיד, אני רוצה שבוע עדים יגידו ממי זה נפל. כל זמן שלא. זה מה שתנא קמא אומר. מה רבי עושה?
למה זה שונה מהמקרה הקודם, כשהם מוחזקים ממש
בשטר? מקרה הקודם שתי מוחזקים, הרי כשאתה מוחזק, אז אנחנו אומרים, כמו שאמרנו, באופן מקוים, הוא לא מקוים, מחלוקת, בדיוק.
כי זה כבר צמא. כשהרגע
שאתה מקוים, הרגע שאתה מחזיק, אז כאילו כל אחד מחזיק בזה, אז כאילו אנחנו מסתפים, שתיים מוחזים בתנית יחלקו, כאילו כי כל אחד צודק פה, לכן אני אומר יחלקו. רק המחלוקת בלא מקוים זה כבר יחלקו. עכשיו, מה רבי יוסי אומר על המקרה שנפל ליד הדיין, וכמו שהסברנו עכשיו, מה זה נפל ליד הדיין, זה נפל אצל מישהו אחר. אז רבי יוסי אומר, ראו בחזקתו. מה זה אומר ראו בחזקתו? ורבי יוסי אומר את הממשיכה, אם ראו בחזקתו זה נקרא שהוא חייב להחזיר את זה למלווה, בדרך כלל השטר הזה בחזקת המלווה, ולא חיישינה לפיראון. זאת אומרת, למה? כי הרגילות היה ששטר חוב היה חוזר ללווה, אבל בדרך כלל בן אדם נורמלי, אם הוא לא נורמל, אם הוא נורמלי ב-100%, מה עושים עם זה בדרך כלל? קוראים את זה מיד, ואף אחד לא משאיר את זה אפילו אצלו חצי דקה. ולכן רבי יוסי אומר, בכזה מצב מישהו אחר מצא אותו, רבי יוסי אומר, תחזיר את זה לחזקה. תחזיר את זה לחזקה, מי זה חזקה? במלווה, וכמובן לפי זה, כנראה מדובר, הוא דווקא מזה כבר מקוים. אם זה לא מקוים, רבי יוסי יגיד, מי אומר לך בכלל שהיה את ההלוואה? באופן שזה כבר מקוים, רבי יוסי אומר, תשאיר את זה בחזקה, והחזקה זה בדרך כלל על המלווה. זאת אומרת, מה המחלוקת על הקמה ורבי יוסי? תנא קמא ורבי יוסי, האם חיישין על הפירעון או לא חיישין על הפירעון? תנא קמא אומר, תשאיר את זה אצלך עד שיגיע אליהו או שיבואו עדים למה? כי אחרי הכל יכול להיות שהלווה צודק, יכול להיות שהוא פרה, וזה נפל ממנו. חיישין על הפירעון, רבי יוסי אומר לא. אנחנו הולכים בנורמה, נורמה לא חיישין על הפירעון, אז לכן תשאיר את זה לחזקת המלווה. שואלת הגמרא ולא חייש רבי יוסי לפירעון, ותנא למדנו בברייתא אחרת, תקשיבו סיפור. צביקה, ותנא למדנו בברייתא אחרת, מצא שטר כתובה בשוק. ואדם הולך ברחוב, הוא מצא שם שטר כתובה בשוק. אז כתוב שם ככה, בזמן שהבעל מודה, בזמן שהבעל מודה, תקשיב, אני עוד לא שילמתי לכתובה, אז זה פשוט יחזיר לאישה. מה החידוש פה? מה החידוש פה? ברור שיחזיר לאישה, מה הוא צריך להגיד את זה? אז תקלו תוספות ככה, זה לא להיכנס פה לכל יכול כתובה, תוספות אומרת פה שתי דבר, אחד אלוך ישנה לקנוניה. יכול להיות שיש פה איזה קומבינה עם הסור, הוא כבר שילם לה את הכתובה באמת, ואז עכשיו אין לו כבר נכסים, הוא רוצה ללכת להוציא מהמשובדים. שאלו מי הזה, אז הם סכמים ביניהם, יאללה בוא נעשה קטע כאילו שאני מודה שעוד לא שילמתי, ואז תלכי ותוציא מהמשובדים שהבעל הלך למחר או נתן מתנות לאנשים אחרים, ואז אומרים נעשה אחוזים בזה חצי חצי. חידוש הוא בכזה מצב לא חושבים לקנוניה, אם השטר פה והבעל אומר ככה אנחנו לא חושבים לקנוניה, ואז תוספות ממשיך הלאה, ושאין לנו גם לחשוש שמא כתב בניסן ולא נשאה תשרי. אולי, אולי שלא יציאו את זה, כי אולי זה שטר כתובה שכתבו את זה לפני הזמן הנישואין. לא, תוספות אין לנו חשש, כי הכתובה מתחילה כבר מהאירוסין. אז הרי אפילו שהחתונה רק כתב בתשרי, זה מהאירוסין, תוספות אומר, משתבדי אפילו מן האירוסין, אבל לא כתובה, אירוסין קלה יסלעו, אז אפילו אז זה כבר השיעבוד מתחיל כן מניסן, ואי, מה עם התוספת? מה עם התוספת כתובה? אז ממשיך שם אומר שלפי הבאי ידיו בחתומיו זכין לו, ורבי יוסי גם כן למיד שיקנה לה, בקיצור, אין לנו, זה החידוש פה, שבזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה. מה ידין אין הבעל מודה? הבעל צועק, ריבונו של עולם, הכתובה נפל ממני, אני פרעתי לה כבר, זה נפל ממני. אז תנא קמא אומר, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. תשאיר את זה אצלך, אל תחזיר לא לבעל ולא לאישה, כמו שאומרים, עד שאליהו הנביא יבוא עדים. רבי יוסי אומר, לא. אם הודה תחת בעלה, אם האישה עדיין אצל הבעלה, זאת אומרת, הוא עוד לא גירש אותה, אז בדרך כלל יחזיר לאישה. למה? כי בדרך כלל אנשים נורמליים, אף אחד לא ישלם כתובה לפני שמגרשים. אז לכן, תשאיר את זה אצל מי? אצל הבעל. תחזיר את זה לאישה, כי עוד לא בטח קיבלה. ואם נתרמלה כבר, או נתגרשה, אז אני אומר לא יחזיר ולא לזה ולא לזה. אז מה אנחנו רואים פה? שיטת רבי יוסי, שגם, הוא גם חושש שאולי פרה לה, כי מה אנחנו רואים פה? שבכזה מצב שנתרמלה או נתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, אנחנו רואים שרבי יוסי חושש לפיראון, ומה ראינו מקודם הברייתא של המלווה ולווה?
לא
אם נפל ליד דיין, אז לא חושש לפיראון, לכאורה יש לנו פה סתירה בין רבי יוסי לרבי יוסי. אז הגמרא הולכת לתרץ שלוש תירוצים. כן, יש לנו פה למעשה סתירה בין רבי יוסי על רבי יוסי, שפה אנחנו רואים שרבי יוסי חושש לפירעון, ולכן הוא אומר שבכתובה, אם היא כבר לא, אם היא כבר לא תחתיו, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, כי אולי כבר פרה. ובנושא אצלנו, אם זה נפל ליד הדיין, הסברנו שהיה שטר שכבר היה מקוים אצל הדיין, ועכשיו מישהו אחר מצא אותו, המלווה אומר, זה נפל ממני, והלווה אומר, נפל ממני, מה רבי יוסי אומר? תשאיר בחזקה, אם זה שטר מקוים, תן את זה למלווה, כי אנחנו לא חוששים לפירעון, לכאורה סתירה. אז תירוץ ראשון מתרץ לגמרי איפוך. תהפוך את מה? את הברייתא הראשונה. ותגיד ככה, בברייתא הראשונה שלמדנו ששטר שנפל ליד הדיין, אז נפל ליד דיין, לפי רבי יוסי לא יוציאו עולמי דברי רבי יוסי, כי רבי יוסי לשיטתו, כי כל פעם אנחנו חושבים לפיראון. החכמים אומרים ששטר שמקוים הרי הוא בחזקתו. זה יוצא רבי יוסי מטורץ. אבל עכשיו מה לא מטורץ? חכמים לא מטורץ. כי מה כתוב בחכמים של הברייתא הזאת שלמדנו בשטר כתובה? חכמים פה, תנא קמא ברייתא זה חכמים, מה כתוב? שתמיד לא יחזיר לא לזה ולא לזה. למה? כי חכמים פה חוששים לפירעון. ומה עכשיו אתה מהפך לנו את הברייתא הראשונה ואתה אומר שלפי חכמים, הרי הוא בחזקתו שלא נפרד תחזיר את זה למי למלווה? אז לא תראה, עכשיו אתה עושה לי פה בלגן על חכמים, על חכמים. חכמים היו בסדר, אתה מתרץ לי את רבי יוסי, אתה עושה לי פה בלגן אצל חכמים. אי אחי שואל את הגמרא, קשה דרבנן דרבנן. תרץ את הגמרא, אני אגיד לך מה התשובה. שהברייתא שעכשיו הקשתה של שטר כתובה, שטר כתובה, כולה רבי יוסי. הברייתא של השטר כתובה אין לנו שיטת חכמים ושיטת רבי יוסי. זה רק שיטה אחת שכל הברייתא הולכת כמו רבי יוסי, וחסורי מחסרה ואחי קטנה. חסרים דברים בברייתא, ואנחנו חייבים להשלים ולתקן את הברייתא ככה, שמה? אדם מצא שטר כתובה בשוק, ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות כל אחד. אם הבעל מודה שהוא עוד לא שילם, אם הבעל מודה שהוא עדיין עוד לא נתן את הכתובה, תחזיר לבעל, זה כבר הסברנו, כמו אלו חושבים לכלום, נעצור. אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, מי זה? שיטת רבי יוסי, כל הברייתא שיטת רבי יוסי. עכשיו, כאילו הברייתא ממשיכה, במה דברים אמורים שאני אומר שהוא לא יחזיר, שנתרמלה או שנתגרשה, כי אז רבי יוסי חושש לפיראון. אבל הודע תחת בעלה, יחזיר לאישה, ולמה? כי אז רבי יוסי טוען, כי אז זה לא דרך לפרוע כתובה לאישה, אם עוד לא גירש אותה או שעוד לא התאמנה, שהיה רב שרבי יוסי אומר, הודע תחת בעלה, יחזיר לאישה, נתאמנה לגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. אז בסיכום, לפי התירוץ הראשון, מה יוצא לנו פה? שפוך על הפור, רבי יוסי הוא השיטה שהוא חושש לפיראון. והברייתא פה שלמדנו בכתובה זה רק שיטת רבי יוסי, אין לנו פה חכמים בכלל. ומה שלמדנו נפל ליד הדיין, אז ככה, אנחנו מפחים שמה. ששם אנחנו אומרים שרבי יוסי אומר, תשאיר את זה אצלך, לא יחזיר העולמי, תשאיר את זה אצלך עד שליה הלווי יבוא ויגיד את האמת ממי זה נפל, מהמלווה או מהלווה עוד או עדים. ואז חכמים לא חוששים לפיראון, כי כמו שאנחנו אומרים, בדרך כלל הלווה לא אמור להחזיק אצלו. אז אם זה שטר שכבר התקיים בבית דין, אז אנחנו אומרים, תחזיר את זה, תחזיר את זה שיטת חכמים, זה התירוץ הראשון. אבל עכשיו אנחנו הולכים לעוד שתי תירוצים. תירוץ שני, רב פאפה אמר, לעולם לא תפוך. אל תהפוך לי את רבי יוסי וחכמים. כמו שאמרנו בהתחלה, שחכמים נפל ליד דיין, חכמים אומרים, אל תחזיר את זה עולמית עד שיבוא ראיה, ורבי יוסי אומר, שאתה תחזיר את זה למלווה. למה? כי רבי יוסי סובר שלא חוששים לפיראון. ראינו פה ברייתא שנייה לעניין שטר כתובה, שרבי יוסי חושש לפיראון, והוא לא מחזירים לאישה שטר כתובה שנמצא. אז אומרת הגמרא, רב פאפה אמר, לעולם לא תפור, רבי יוסי לדבריהם דרבנן כאמר לו. רבי יוסי שמדבר פה ברייתא מדבר לשיטת חכמים. לדידי טוען רבי יוסי אפילו נתרמלה או נתגרשנה מלא חשינה לפיראון, ולכן תמיד צריכים להחזיר לאישה. אבל לדידכו אתם שיטתכם שאתם אומרים תמיד אתם מפרדים שאולי זה היה פיראון, עודו למי אז רבי יוסי צועק לחכמים, שאם השטר נמצא בעודה תחת בלד יחזיר לאישה, דלב בת פיראון, אז אם כך אין לנו לחשוש שהוא פרה לה. אז אמרו לרבנה, חכמים אמרו לו לא, אנחנו לא מסכימים איתך. רק אפילו בעודה תחת בעלה, תמיד צריכים לחשוש לפיראון. ולמה? חכמים אמרו לרבי יוסי, אימור, אנחנו מפחדים שצררי אדפסה. מה זה נקרא צררי אדפסה? אז כמו שרשי מסביר, צררי אדפסה אומר רשי, מאות צרורות או כספים, מסר לה לאיחוד כתובתה כשנשאו לאחר מכן, שלא יטריחו יורשים אם תתעלמן. אנחנו מפחדים שהוא מסר לאשתו חבילות או כסף או זהב שהתחתן או לא משנה אחר כך. למה? שיהיו בידה בשביל הפירון כתובה, שמה כל המטרה שלו. אז כמו שרשי אמרנו עכשיו, שאם הוא ימות, אז היא לא תצטרך ללכת לקחת את זה מהיורשים. שיהיה, אתה יודע, הוא הלך ככה. אז יוצא שאם הוא יחזיר לאישה את השטר עכשיו, אז מה יצא? האישה תלך ותיתן, שהיא עוד לא קיבלה שום דבר, ואז היא תלך לקחת את היורשים פעם נוספת. אז אחרי חכמים אומרים, תמיד אנחנו חוששים, שם הפרה לה אפילו צרר את הכספי, אז אפילו שאנחנו אומרים, בעודה תחת בעלה, תמיד תלך ותחזיר לאישה, כי כמו שאמרנו, לך תדע, אולי הוא כבר הביא לה את כל החבילות כסף, חבילות זהב, אפילו שהם נמצאים ביחד, יש לה כבר את הכתובה אצלה. אז לכן, בגלל הסיבה הזאת, אז לפי התירוץ השני, מה יוצא? שרבי יוסי הולך עם השיטה שלו, שתמיד, רבי יוסי הולך עם השיטה שלו, שאנחנו לא חוששים, שלא חוששים לפיראון, הולכים בנורמה, בחזקת. ולכן, לפי זה הסיפור פה של הכתובה, באמת, מה רבי יוסי באמת סובר, תמיד תלך בנורמה.
יחזיר הבית.
מה שכתוב פה בברייתא, רבי יוסי אומר בברייתא של הכתובה, כתוב פה רבי יוסי, איך קיינו פה בברייתא? שרבי יוסי אומר, הודע תחת בעלה יחזיר לאישה, נתרמה לו לגרשה, לא יחזיר, רבי יוסי זה לא שיטה עצמאית, הוא מדבר לפי חכמים, אתם חכמים שאתם חוששים לפיראון, באמת, אבל פיראון הוא מוגבל, אם הם עדיין נשואים, למה לחשוש לפיראון? ומה התשובה של חכמים? זה רב פאפה ממשיך, לא, שאפילו שהם עדיין נשואים, אני עדיין אומר, אל תחזיר את זה לאישה, למה? יכול להיות שהוא כבר שילם לה איזה חבילות כסף, ועכשיו יביא לה פעם שנייה, עכשיו נתמות, אז לכן תמיד חושבים לפיראון, וגיד זו לפי התירוץ השני, זה כמו שאמרנו בהתחלה, שרבי יוסי הוא לא חושש לפירון, וחכמים כמו שאמרנו הם החוששים. עכשיו מגיע תירוץ האחרון, תירוץ שלישי. הנה אמר לעולם אפוך קמייתא. לעולם תלך ותהפך את הברייתא הראשונה כמו שאמרנו בתירוץ הראשון, זאת אומרת רבי יוסי הוא חושש לפירון ולא חכמים. נו, מה אמרנו? אם ככה, יש לנו פה סתירה חכמים. כן, אז מקודם אמרנו באמת שאין פה חכמים, זה התירוץ הראשון, אבל התירוץ השלישי לא. אתה יודע מה הסיבה? בברייתא השנייה שחכמים אומרים שלא יחזיר לאישה את שטר הכתובה, זה לא בגלל שאנחנו חוששים לפיראון, לא. פה יש בעיה אחרת. מה זה רבנן אחא? משום דחיישינן לשתי כתובות. מה זה אומר חיישינן לשתי כתובות? אנחנו אומרים שיכול להיות שאחרי שהאישה איבדה את השטר הכתובה, הבעל הלך כתב לה שטר נוסף. אז ככה, מה שכתוב בברייתא אין הבעל מודה, לא הכוונה שהוא טוען פרתי. בדרך כלל אנחנו אמרנו פה אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא זה. מה זה יקרא אין הבעל מודה אמרנו? אמרנו שהבעל אומר פרעתי. לפי זה אין הבעל מודה לא הכוונה שהוא טוען פרעתי. אין הבעל מודה לפי מה שאמרנו פה הכוונה, שהוא טוען שיש לך עכשיו שטר כתובה אחר, כי נתתי לה באמת נאבד ונתתי לה משהו אחר. ואני מפחד שאם עכשיו תחזירו לה, היא תלך ותחייב פעמיים פה, אם יהיה פה גירושין, יהיה פה, אני אצא פה ביוקר, עם שתי כתובות. אז לכן חכמים אומרים בברייתא השנייה, זה הסיבה שאנחנו אומרים, שלא יחזיר לא לזה ולא לזה. למה? כי לא בגלל שאנחנו חוששים לפיראון, כי פשוט חשילה לשתי כתובות. לא. אז מה רבי יוסי יענה על זה? למה רבי יוסי אומר, עודה תחת בעלה יחזיר לאישה? למה? ורבי יוסי אומר, לשתי כתובות לא חייש. למה הוא לא חושש לשתי כתובות? יש רידבה כמה מלאכים. המלאך הראשון של הרידבה הוא, שהוא סובר שמותר להשות לאשתו בלי שטר כתובה. זאת אומרת, הוא לא היה אמור ללכת לעשות לכתובה שנייה שנאבד לה. זה שיטת הרידבה. אז אם ככה, אם היית עושה כתובה שנייה, היה יוצא פרסום על זה. לא יצא פרסום, אז כנראה לא היה פה שום כתובה שנייה, אז לכן רבי יוסי סובר שם ביחד, תקן עליך יכול ללכת להחזיר את זה לאישה. אז לפי התירוץ השלישי יוצא, שבאמת אני מהפך את הברייתא הראשונה, רבי יוסי הוא חושש לפיראון, וחכמים הם לא חוששים לפיראון, ולכן אפל ביד היען יצא, שלפי רבי יוסי, הוא שיטת רבי יוסי, זה אני אגיד, אל תחזיר עולמית, כי אולי כבר באמת המלווה פרה, הלווה באמת פרה למלווה, רק חכמים, הם לא חושבים לפיראון, אז חכמים אומרים, תחזיר את זה בחזקתו. פה, אבל פה, אני, פה יש באמת שתי שיטות הפרות, אבל לא בגלל פיראון, לא פיראון, כי יש פה שתי סברות אחרים. פה יש לנו סברה אחרת. חכמים אומרים פה בכזה מצב, אף פעם אל תחזיר. למה? כי יש לנו פה את החשש, שתי כתובות, שהוא אומר פרעתי, לא, שהוא אומר, ששמענו פה, אין הבעל מודה, לא שהוא אומר את המן פרעתי. אומר, אני באמת נאבד, מכנסתי לה שתי כתוב. רבי יוסי אומר לא, אם הם ביחד עדיין, תחזיר לה, כי אין פה שום שתי כתובות. כמו שרידבה מסביר, היית יודע את זה, היה יוצא קול. או שיכול לסתם אתה עובד, אין חובה לכתוב שתי כתובות, אז אם ככה יש לנו פה שלוש מהלכים לתרץ פה את רבי יוסי, וכל פנים לפי התירוץ הראשון והתירוץ השלישי, יוצא פה באמת שהשיטת רבי יוסי הוא הפוך על הפור בדיוק. רק לפי התירוץ השני אנחנו משאירים את זה ככה, הגמרא חוזרת לדון בדברי רבן שמעון מגבליאל שהברייתא הביאה בעמוד א', מה אמינו בעמוד א', יש לנו מלווה ולווה, שתיהם אדוקים בשטר, אז מה למדנו מקודם פה? למדנו שם רבי ורשב"ג הבאנו מתי נחלקו, אתה זוכר? מתי נחלקו? כן, כל אחד צועק, המלווה אומר זה נפל ממני ועוד לא חרה לי, המלווה אומר זה נפל ממני ופרעתי לו.
שהשטר מקוים.
אז רבן שמעון מגמליאל אומר תמיד, רבן שמעון מגמליאל אומר
שיחלוקו, 50
תמיד, תמיד, תמיד יחלוקו. רק רבי אומר שאם זה לא מקוים, אז מבחינתנו, אם זה לא מקוים, אז מבחינתנו, אז זה אפס, רק תלך ותקיים את זה. רבן שמעון אומר, תמיד תעשו חצי. עכשיו מגיע הגמרא והולכת על זה. אמר רבי אלעזר, מה שרבן שמעון מגמליאל אומר, שאם המלווה והלווה אדוקים בשטר, אז אמרנו באמת שמה הם יעשו? הם יעשו ביניהם מחלוקת, זה נקרא תעשו חלוקה. אז אני אומר, מחלוקת זה בששניהם אדוקים. מחלוקת זה פה נקרא לא מחלוקת מלשון מחלוקת. מחלוקת זה נקרא מלשון שהתחלקו. זאת אומרת, מה זה אומר התחלקו במלווה ולווה? שהמלווה משלם רק חצי ממה שהלווה מבקש, לא? מתי זה דווקא בשניהם אדוקים בתופס? ישניהם או, ישניהם זה או, או תופס או תופס. סליחה, אולי הייתי צריך להקדים, אז אני אקדים עכשיו, אף פעם לא מאוחר. אנחנו יודעים, כולכם יודעים את זה, אנחנו כבר עוברים פה כמעט, כולם פנימה, אנחנו יושבים פה מלא שנים, יש תופס ויש תורף. מה זה התופס ומה זה התורף? התופס זה נקרא הנוסח שבדרך כלל זה נמצא בנוסח הרבה דין, סתם את הנוסח של הלוואה. התורף זה נקרא לשון גילוי, ומראה שמוכח פה זה היה בהתחלה. הסכום הלוואה, השמות של האנשים והתאריך, זה נקרא תורף. כן, עוד מעט נראה שחלק מהדברים היה נכתב גם בתופס עוד פעם בחזרה. עכשיו, התורף היה בדרך כלל למעלה, זה המקום המגולה. התופס היה למטה. עכשיו, חלק מהדברים, חוץ עוד מטר, חוץ מהתאריך, הכל חזר על עצמו. עוד דקה נראה בגמרה. אבל כל פנים הוא אומר, מתי רבן שמעון גמליאל אומר שצריכים להתחלק מלווה והלווה? זאת אומרת שהלווה משלם רק חצי למלווה ממה שהוא מבקש, דווקא בשני מדוקים או בתופס, בחלק התופס של השטר, או ישניהם בתורף. אבל רבן שמעון גמליאל אומר, רבי אלעזר, מה יהיה הדין? אחד אדוק בתופס, אחד אדוק בתורף, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. הוא מקבל את החלק מהתופס והוא מקבל את החלק מהתורף. עכשיו, מה יש לנו מהתופס? מה יש לנו? הגמרא עוד דקה. רבי יוחנן חולק על רבי אלעזר, ורבי יוחנן אמר, לא. אפילו אם זה מחזיק, המלווה מחזיק בתופס, זה בתורף או הפוך, תמיד לעולם חולקים. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, אם אחד מחזיק בתופס והשני בתורף, מה הדין? רבי יוחנן אומר גם בזה אותו דבר. רבי אלעזר אומר, לא. פה כל אחד ייקח מה שיש לו עוד דקה. אומרת הגמרא, רגע, מה רבי יוחנן אומר? ואפילו אחד הדוג, אנחנו עכשיו הולכים מה שסיימנו, רבי יוחנן אומר לעולם חולקים, שואלת מה, ואפילו אחד הדוג בתופס ואחד הדוג בתורף? אתה גם סובר ככה שתמיד חולקים, והתנא למדנו בברייתא, ממש למדנו את זה היום, שאם שתם אוחזים בתלית, אמרנו אדוקים בתלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, ואמרנו המשך, זה נוטל מקום עד שידו מגעת. אז אם ככה, למה אתה אומר שאם הוא תופס, לכאורה, גם בשטר אמור להיות ככה, שאם הוא מחזיק בזה, הוא מחזיק בזה, אז צריכים להיות שכל אחד מקבל עד מקום שידו מגעת, ותרץ למה לא צריך. מתי רבי יוחנן, רבי יוחנן לא חולק מה שלמדנו מקודם בברייתא. רבי יוחנן רק מדבר פה, שלעולם חולקים מדובר דקאי תורף בימיצה. שהטורף נמצא באמצע, הם לא אוחזים רק בשער השטר, לא בתורף שבו, אז לכן רבי יוחנן אומר שהתחלקו בלא שטר. בקיצור, לפי התירוץ הזה כרגע יוצא, שרבי יוחנן לא חולק על רבי אלעזר. רבי יוחנן רק בא להגיד מקרה אחר. המקרה של רבי אלעזר שזה מחזיק בתופס, זה מחזיק בתורף, הנה ראינו גם הביתה בשתיים אוחזים בתלית, כל אחד עד כשאדום מגעת, אני מסכים איתו. רק אני אומר מקרה אחר, לעולם חולקין איזה מקרה, מקרה אחר, שכל אחד מחזיק רק בחלק לא תורף ולא תופס, והשאר, אז אני אומר, תתחלקו בשווה. זה המקרה. שואלת מה, אם זה הוא רוצה להגיד רבי יוחנן, שואלת מה יחי, מה אלה ממרה? פשוט שבכזה מקרה חולקים, כמו שתיים אוחזים בשטר, מה עכשיו, מה רבי יוחנן רוצה לחדש לנו? ותרץ למה לא, אני אגיד לך מה החידוש של רבי יוחנן. לא צריכה, זה מקרב לגבי דחד. התורף קרוב יותר לאחד מהם. מה הוא דתם, הייתי אגיד לה, אמר לי אותו שהתורף קרוב אליו, יגיד לשני, פלוג אחי, בוא נתחלק לרוחב בשטר, ואז אני אקבל, כמו הזהב, בדיוק כמימדו מתחילת השיעור. כמה שמנה משלנו רבי יוחנן, לא, לעולם חולקים. מה זה נקרא לעולם חולקים? ואמר לי, אז זה שהתורף רחוק ממנו אומר, מה איך זה דפה לקדחי, פלוג אחי, למה להתחלק לרוחב, תתחלק לאורך, ושתינו נהיה שווים בזה. אז לפי המהלך הזה, כמו שהגמרא מסבירה פה, רבי יוחנן אמר לעולם חולקים, לא חולק על רבי אלעזר. אומר מקרה נוסף, אם שתיהם אוחזים באותו משקל ושווי, ובאמצע התורף והתופס, אז אני אומר שמה, שאפילו שהתורף קרוב לאחד מהם, אנחנו צריכים להתחלק בשווה, לא שרק יהיה אחד נהנה. אפשר להתחלק באופן ששתיהם ינו שווה בשווה. עכשיו, אמר לרמחם מדיפתא לרבינה, לרבי אלעזר, וכמו שאמרנו למעשה, הרידווה הראשונים מוסיפים פה למקום שהגמרא צריכה להגיד פה לרבי אלעזר, כי כרגע נשארנו שרבי אלעזר לא חולק לרבי יוחנן, הרידווה אומר פה למקום. זה לא דווקא לרבי אלעזר, גם לפי רבי יוחנן, שמה הוא אמר? שאם זה מחזיק בתופף וזה מחזיק בתורף, אמרנו עכשיו שלפי כול עלמא, זה אמר זה נוטל תורף, זה נוטל תופף, זה נוטל תורף. שואלת הגמרא, למה לי? למה הוא צריך ללכת לקחת מחצית השטר ולעצור על פי צלוחיתו הוא צריך? זאת אומרת, מה יש לך בכך שיחתכו את זה, לא יהיה בו? זאת אומרת, מה זה נקרא עכשיו?
צריך את הנייר עצמו.
מי צריך פה את הנייר? אתה צריך פקק לבקבוק, ריבונו של עולם, מה יש לך פה להתחלק עכשיו נייר, זה תופף, זה תורף, כאילו מה? אומרת הגמרא, אמר לי, מה פתאום? מה פתאום שכמו שהבנת תופס וטורף, כאילו אתה לוקח את הנייר ומתחלק לשתיים? זה לא הכוונה, כלומר, מתכוונים על השווי. אמר לי, הכוונה שחולקים אותו לדמי, מה זה נקרא? לכסף, אנחנו מעריכים כמה שווה הטורף שבשטר יותר מהטופס שבו. עכשיו, למה הטופס בכלל שווה? אז כמו שרשי מגדיר שההפרש בשווי בין הטורף לטופס, זה בגלל התאריך. גם בטופס כתוב הכל חוזר חזרה מהטורף, אבל התאריך אין בתופס, רק בתורף. אז לכן מה יותר שווה? התורף, למה? כי בתורף את תוכל לגבות משובדים מהתאריך הזה, כל מה שהולך ומחר הוא נתן מתנה, זה נהיה משובד למלווה. אבל בתופס, מי שמחזיק את התופס, אין לו את התאריך, אז אין שעבודים אם אין תאריך. אז לכן, דאמר לי, אז לכן מה יותר שווה? יותר שווה התורף. אז דאמר אחי, אנחנו אומרים ככה, שטר הדעיז בזמן כמה שווה, אידלז בזמן כמה שווה, ומה סיבת ההפרש? כי בשטר הדעיז בזמן גווה ממשאבדה, ואידך השטר השני, זאת אומרת, שטר בלי תאריך לא גווה ממשאבדה, לכן יאיב ליאחדה בין הבנה, זאת אומרת, זה שאוחז בתופס נותן לתורף את ההפרש שיש בין השטר הזה לשטר הזה. זאת אומרת, לפי זה יוצא ככה, בעצם ההלוואה, בסכום ההלוואה, שווה המלווה והלווה. ולכן המלווה והלווה מתחלקים על כל החוב. זאת אומרת, מה זה אומר התחלקו בחוב? אמרנו שהלווה משלם לו רק 50% מהחוב. חוץ מזה, מי שמחזיק בתופס, ייתן לאוחז בתורף את ההפרש בערך השטרות, כמו כל מציאה שאחד מוחזק יותר מהחבר, אז תלך ותיתן לו. לפי זה יוצא, אחד הדוק בתוף, אחד בתורף, זה נותן מה הכוונה הפוך, בהלוואה הם שווים. ההפך, אתה תשלם לו את ההפרש מהתופס לתורף. מגיע הגמרא ומוסיפה, שמה שאנחנו אמרנו באוחזים בשטר, שאמרנו פה הוא מקבל תופס והוא תורף, אמרנו שהכוונה מתחלקים, הכוונה בשווי, אז ויחלוקו נמי דאמרה נדמי, חייבים להגיד שהכוונה לכסף. די לא תימח, אם לא תרצה להגיד שחולקים, שזה לא הכוונה לכסף, רק מתחלקים סתם לנייר שתיים. אומרת הגמרא, שתיים אוחזים בתלית, תגיד לי מה עושים, יחלוקו בשבועה. מה זה אומר יחלקו? נקרא את הבגד וכל אחד יקבל חצי בגד, ואז שתיים זרקו בפח, כאילו, אחי נמי דפלגה הפסדוה. הבגד תפזד, למה? כי חצי בגד לא שווה חצי של שווי של תלית. כשאתה לוקח חצי הרי חצי תלית לא שווה חצי שווי של תלית שלמה, הרבה פחות מכך, אולי זה רק הצמרטוט, לא יודע מה נשאר, אז אם ככה, מה זה נקרא פה שאתה אומר חולקים? אז חייבים להגיד אלא מאי, שמה הכוונה במשנה שאינם חולקים? לדמי, מה זה לדמי? שווי. אותו דבר פה אצלנו בשטר, כוונה שווי. נוכל גמרא, ראיה של שתיים אוחזים בטלית זה לא ראיה. אלו קשיא, למה? אנחנו עוברים לחטא עמוד א', למעלה, אומרת הגמרא, אלו ראיה למה דחזיה לקטנים. ילדים קטנים, אם אתה תחלק קטנים גדולה לשתיים, אז לילדים קטנים אומרת הגמרא, כל אחד יכול להתעטף מחלקים, אז אם ככה ארד, הערך לא ירד בזה שאתה מתחלק תלית גדול לשניים. אז אם ככה יכול להיות במשנה שלנו שתיים אוחזים בתלית, יחלקו מה זה אומר, יחלקו משווה, כן, אז לא עושים שום דבר, כי יש לילדים, אז ראיה אין לה. ראיה זה נקרא שחור הלבן, זה לא נקרא ראיה. אז מגיע הגמרא רוצה להוכיח לנו מה שלמדנו מתחילת השיעור היום. אומרת הגמרא, חוכר אחרת, ועד אמר רבא, למדנו בסוגיה היום מתחילת השיעור, אם הייתה תלית מוזמת חולקים. אז אחי נמי דפלגיה, גם פה תגיד שהכוונה שחולקים אותו לשניים, מהפסדוה. הערך תיפחת, למה? כי תלית מוזבת לא ראויה לילדים קטנים. אז אם ככה חייבים להגיד שמה זה נקרא יחלוקו, כוונה בדמים, לא בגוף החפץ. וכן אמר לו, אלו כך של למד אחד, יהיה לבני מלאכים. בני מלאכים, הילדים של מלאכים, גם כשהם ילדים קטנים, הם מקבלים תלית מוזבת, אז אם ככה תחלק אותו לשתי חלקים, אז שתי הנסיכים יקבלו. אז אם ככה אין לנו ראיה, אבל הגמרא נשארה עם ההוכחה, אז אני אסיים פה עם ההוכחה הזאת, אומרת הגמרא, ועד אתנן, יש לנו משנה, שלמדנו במשנה שלנו, באמת משנה ההוכחה הראשונה שלנו בסוף, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, ראובן ושמעון שתי אנשים רוכבים על גבי בהמה, וכולו, אמרנו שם, או שהיה אחד רוכב, אחד מנהיג, קיצור, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, מה למדנו שם? יחלוקו, מה זה נקרא שם יחלוקו? אחי נמי דפלגלה, גם שם הכוונה שאני חולק את הבהמה לשניים, הפסדוה, הבהמה שהיא חיה שווה, שווה אלפים, שאתה חותך אותה, זה לא יודע אולי 200 שקל, מה? אז הפסידו, אז מי שלמה, בוא נגיד על הצד אם זה היה מדובר בהמה תאורה, בסדר, אפשר להגיד שאפילו שתרלק בגוף הבהמה, חזיה לבשר, זה עולה כסף, מלא כסף היום, בשר בהמה, אז יכול להיות באמת, מה זה נקרא יחלקוע, תלכו, תשחטו, מה זה בשר חצי חצי, אז באמת אין הפסד, דוגמה, כי באמת התוך, יש מלא פעמים אפילו שאפילו רבע, אין התמאה, בהמה תמאה, למה בהמה תמאה ראויה? רק לרכיבה או לחרישה, כי זה העיקר השווי זה בחיים. כי בבשר במת מאה אין לנו מה לעשות. אז אם ככה שמה תגיד מה יחלוקו, הפסידו. אלא זה ההוכחה, חייבים, לא בסדר, אבל זה נקרא שאתה מפסיד הרבה יותר. יחלקו זה נקרא שאתה לוקח מה שווה את זה, אתה מפסיד לא גם. אלא חייבים להגיד שהחלוקה במת מאה מה הכוונה? לדמי. אז ההכנה מגם לעניין שטר, חייבים להגיד שהכוונה לדמי, זאת אומרת אנחנו לא מתחלקים את הנייר, רק אנחנו מתחלקים את הכסף. אז מפה אנחנו לומדים שבכל מקום שכתוב במשניות פה אצלנו יחלוקו, מה הכוונה יחלוקו? הכוונה שאם אתה תחלק את זה לשתיים, יהיה הפסד הדבר, אז לכן מה עושים? החלוקה זה בכסף ולא בגור. יהיה לנו בשורות טובות בכל הישועות.